עכשיו ב-103 FM. ספורט עם יוני הללי ושר פלסנר.
אז ערב טוב לכם חברים וחברות, אתם על תוכנית הספורט של רדיו 103, מן הסתם היורו כמובן על ראש שמחתנו, אבל לא נחסוך מכם עדכונים על הביצה המקומית בכדורגל וכדורסל, וכמובן נדווח בהרחבה ובשמחה על הישגי הנבחרת באליפות אירופה בשחייה. יופי של השיגים, באמת עניינים שהם יוצא דופן ולא דברים שבשגרה. ערב טוב למורי ורבי, השריף של הצפון, יוני הללי, אהלן.
אהלן, שר, אהלן.
מה שלומך?
אני שמח לשמוע אותך.
זה הדדי, אבל לפני שאני הפך לדביקים...
עוד לא התחלנו, חכה.
אז בוא ניפרד.
הכנתי רשימה של דבק.
אז בוא... תן לי את הרשמים שלך משני הסיבובים עד עכשיו של אליפות אירופה וכדורגל, הלוי היורו.
שמע, אני קודם כל שם לב שהמפלצות נשארות מפלצות, והאחברושים נשארות אחברושיות, והקטנות בסוף ייעלמו, ויגיעו לשם, אתה יודע, אלה שבסוף... אני רציתי לפחות שיגיעו, אתה יודע, יש כאלו שהם בעד אנדרדוג, לראות פתאום איזה סלובניה כזאת בחצי גמר, או איזה סרביה בחצי גמר, לא, אני רוצה את פורטוגל, ואת צרפת, ואת ספרד, ואת איטליה, ואת כל הנבחרות הגדולות האלה.
ואת גרמניה, למרות שאני הייתי מפריד, אתה יודע, אי אפשר להגיד שצרפת, והולנד ואיטליה הרשימו, כמו שבאמת ספרד, גרמניה ופורטוגל, צריך לעשות חלוקה בין הגדולות.
כן, אבל כשאתה אומר לא הרשימו, אז תראה לך מה יקרה שהם התחילו להרשים, אתה יודע, זה משהו ש... נכון, איטליה לא הרשימה וספרד, אתה יודע, ככה ככה.
לא, לא, בסוף... אני לא מסכים איתך, ספרד נראית נהדר.
אני חושב שהיא מועמדת. כן, משחק האחרון ככה ככה, גול עצמי.
בוא, בלי דונרומה, האיטלקים היו עם הפסד אסטרונומי.
זה נכון, אז אנחנו מיישרים קו. אני רוצה שהמפלצות יגיעו, שרונלדו ואמבפה וגריזמן וכל הכוכבים הכי גדולים שעושים חשק לראות כדורגל. לפעמים אתה יודע, אני ממשחק אני מזפזפ לראות דברים אחרים שאין שם איזה כוכב על כזה שיכול במסירה אחת לשגע אותי. וזהו, עד עכשיו אני מאוד 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 נהנה.
בהחלט, אני שותף לדעה הזאת, רק נספר מי עוסקים במלאכה. עורכת ומפיקה שני רומנו, אחרי לשידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5 גילד בלום, בדיגיטל, אסף חרמוני, אחי הדלוק, עמיתה דויק, עוד ומתחילים.
בחסות, לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23-28 ביוני. וולבו.
משה מאירי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
מה שלומך?
בסדר, שר, אני לגמרי איתך עם ספרד. אתה יודע מה? הכדורגל הכי מרשים זה ספרד.
אפילו יותר מגרמניה האחרון... שלך?
אבל... יותר מגרמניה.
שמה, לא, גרמניה לחץ... בכלל לא מרשים.
הלחץ שהם נותנים, הרמה שהם משחקים, תענוג לעיניים, תאווה לעיניים.
כן, אבל אוקיי, במשחק אז... האחרון, מוישה, זה לא היה תאווה לעיניים.
מה גרחן? שלטו במשחק לחלוטין.
אבל אתה יודע, שולטים עד 30 מטר ולא נותנים את הגול, ואתה יודע, בסוף...
דונרומה...
לא, לא, לגמרי, משחק חייו של דונרומה, לפחות במפעלים גדולים.
איך התקשורת מה שמדברת בגרמניה?
אבל תכף נדבר על ספרד ועל שאר הנבחרות. איתך אנחנו כמובן רוצים לדבר על נבחרת גרמניה, שהערב פוגשת את נבחרת שוויץ. בוא נגיד שגרמניה כבר הבטיחה את מקומה בסיבוב הבא, אבל היא רוצה לסיים במקום הראשון ולנצח את שוויץ. שוויץ זקוקה לטקו כדי להצטרף לגרמנים בשלב הבא. איך אתה רואה את המשחק הזה? גרמניה פייבוריטית.
לא הולך להיות חיים קלים. כן, אני טענה, אבל גרמניה פייבוריטית, אבל זה לא הולך להיות חיים קלים. צריך לזכור שבנבחרת שוויץ כמעט כל השחקנים, או שמשחקים בגרמניה, או שבשלב מסוים שחקו בגרמניה, או באיטליה. רובם, תוכלו לעמוד איזה שניים, שלושה בליגה האנגלית, שני שחקנים אולי משחקים בליגה השוויצרית, כולם שחקנים שמשחקים ברמה גבוהה בליגות האירופיות.
אבל אז המשחק הזה, זה יכול להיות שהמאמן הגרמני ילך...
אין שום מצב, אין שום מצב, יש לו...
לא שמעת את השאלה שלי, מוישה, אתה קורא עתידות, אני יודע.
נראה לי שהוא קורא אותך, אבל נכון.
אני כבר קורא אותך כל כך הרבה שנים, אז...
אוקיי, אתה אומר, הוא יעלה בהרכב הכי חזק.
יש לו ארבעה שחקני הגנה עם צהובים. צהוב, כל אחד שמקבל היום צהוב, נהדר בשלב הבא. והוא עוד יום פורש, הוא לא מתכוון להשאיר אף אחד מהם בחוץ.
רגע, בוא נעשה סדר. השלישייה המרכזית בקישור, מה שנקרא, מוסיאלה, וירץ וטוני קרוס.
לא, לא, אלה יותר קדימה. איינדריש וטוני קרוס משחקים במרכז.
לא, התכוונתי קישור התקפי. הם ישחקו?
הם ישחקו, כן. איינדריש עם צהוב, טא עם צהוב, מיטלשטאט בצהוב.
כן, אבל מה הרעיון?
רודיגר עם צהוב.
הבנתי, הבנתי.
כל רביעת ההגנה.
מה הרעיון? למה לשרוף אותם? למה לא להבטיח בשמינית הגמר לעלות לרבע הגמר ואז לקחת את זה? הוא כבר בשמינית.
אבל הוא לא הבטיח את המקום הראשון. רגע.
הוא טוען שהוא מאמין בכל השחקנים שלו, גם בשחקני הסעד, שאם הם יהיו צריכים לעלות, הם ישחקו ברמה טובה. תשמע, נבחן, בוא נראה, מה איך הוא יהיה?
תגיד, בוא רגע נדבר על נבחרת שוויץ, שם לדעתי דמות המפתח שקירי, שהוא בטורנירים גדולים.
רק אחרון הוא בכלל לא שיחק.
נכון, אבל כשהוא מגיע לטורנירים גדולים, הוא נותן תפוקה. מאז המונדיאל ב-2014, הוא כובש בכל טורניר גדול, וזה לא מובן מאליו לשחקן נבחרת שוויץ.
דמות המפתח שם זה שקה, שמצייק בקישור, הוא השחקן המפתח, הוא גם האיש המפתח... של לברקוזן השנה, הוא היה האיש שנדות אותה, איך הם קוראים לו בגרמניה, האסטרטג, ככה הכינוי שלו. ושקע זה השחקן המפתח שמשחק במרכז הסודי, עושה גם את המשימות הגנתיות, גם משימות התקפיות, בועט מחוץ לרחבה, מפקיע שערים 20-25 מטר, כושר מנהיגות יוצא מן הכלל, הוא הזרוע הארוכה של המאמן על הדשא.
תגיד, כמו שזה נראה לך עכשיו, אתה אובייקטיבי מאוד לגבי נבחרת גרמניה.
מאוד אובייקטיבי.
הם בגמר?
וואי, איזה אימור אתה לוקח ממנו.
כן?
נסחף
מהערכים, הם משחקים טוב, הם 6 נקודות, אולי הם יהיו עם 9.
הם 6 נקודות בבית לא כזה קשה, מול נבחרות די בינוניות, לא צריך להיסחף.
נכון, צריך לראות...
הם 6 נקודות מול סקוטלנד והונגריה.
בחצי הם יהיו, אני אגיד לך למה אני שואל אותך, מוישה. כי בחצי אני אהיה. אני צריך לבחור איזה מהם.
אני מודיע כבר לקנצלר שאתה מגיע.
אוקיי, אז בסדר. אז אם הקנצלר ידע, אז הוא ידע גם שגרמניה תהיה.
אז בכל אופן, תראה, יש שם הרבה נבחרות טובות שהם יעברו, אז הביתיות יכולה אולי לתת להם עדיפות, אבל לא מעבר לזה, לא יותר מדי. עוד חובת ההוכחה עליהם. אני מסכים עם שער, הייתה אולי שער הכל הגרלה קלה, למרות שבמשחקי המבחן גם נגד קבוצות קלות הם הפסידו, נגד טורקיה הם הפסידו, לא שטורקיה כל כך קלה, אבל הם הפסידו נגד אוסטריה, הם הפסידו נגד הרבה נבחרות, לא יכולו לנצח אותם, בקושי ניצחו בדקה האחרונה את יוון, אז בוא. צריך לשים את הדברים בפרופורציה.
תגיד, אבל עד עכשיו...
אם אתה שואל אותי, אני מאוד רוצה, יש לי...
לא, אין לנו ספק. תגיד, עד עכשיו בסיכום שני המשחקים, ואנחנו כמובן מסייגים את זה, כי בסך הכל מדובר בשני משחקים, מוסיאלה, הוא הכוכב של נבחרת גרמניה?
גונדואן.
יפה.
זה גם, אני אומר לך, על פי המומחים, אני גם מסכים איתם, את כל המומחים הגרמנים, מדברים שגונדואן זו אדמות המפתח, ואני גם אמרתי בכמה הזדמנויות, שכל הפעולות הטובות של גרמניה עוברות דרך גונדואן, אפילו שמסיעה למפתיע, אפילו שעוברות דרך גונדואן, או מתחילות דרך גונדואן.
מה עם טוני קרוס, אתה שם אותו, איפה?
הוא עושה את החלק שלו בחלק האחורי, אבל הוא לא משמעותי לגבי משחק ההתקפה, וגרמניה כרגע הייתה יותר טובה בהתקפה, כמו שגונדואן, הוא גם מפקיע, הוא גם מבשל, הוא גם מנהיג, וצריך לזכור שמי שהיה פעם, הקפטן של קבוצה היה נויר, וכשנויר חזר מהפציעה, אם שהוא יכול לתת לגונדואן, מאוד אוהבים אותו בגרמניה. אני לא יודע אם הסתכלתם על ה... תשימו לב, כשהוא שר את האמנון, תראה באיזה דבקות, באיזה התלהבות הוא שר אותו, הוא דמות אהובה והוא משחק מצוין.
טוב, משה מאיר, לפני סיום, בוא ניקח ממך הימור לערב.
אני הולך על גרמניה.
אתה הולך על ניצחון גרמניה, לא חשבנו אחרת. אני חושב שיוני ואני אבל מצטרפים אליך.
לגמרי, מה זה?
אני תמיד שמח שאתם איתי.
משה מירי, ספורט אחד, תודה רבה.
תודה.
בחסות, לא משנה אם זו הוולבו הראשונה, השנייה או השלישית שלכם. וולבו דייז, ימי מחירות 23 עד 28 ביוני. וולבו.
רוסי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
תגיד, אכפת לכם לדבר קצת על פורטוגל?
לא, בטח, פורטוגל תמיד טוב.
כן, אז...
בתור את ברזיל, פורטוגל, אתה נבחרתי באירופה.
אין, תהלן. בתור מעריץ של רונלדו, אני שמח שאתה מסכים לדבר על רונלדו.
אז אנחנו כמובן נתחיל איך לא ברונלדו. אני פחות מעריץ שלו, אני חייב להגיד. תגיד, לא נסחפנו קצת עם ההתלהבות מהבישול של רונלדו? בסך הכל... פרננדה שהיה בעמדה יותר טובה, מסר לו, גם על הדרך הוא גם נהפך למלך המבשלי בכל הזמנים.
קודם כל, אתה צודק. אתה צודק. כל שחקן סביר, זה מצב שאתה מוסר ולא מנסה...
ממש אני לא מסכים איתך.
הוא היה מול שוער, פרננדה יש מול שערק, למה לא?
יוני, הוא שאל שאלה, תן לי לסתן.
אוקיי, בבקשה, רק אומר הערת ביניים, כמו בכנסת.
אבל הקטע הרי... מי שלא אוהב את רונלדו, אומר, הוא אגואיסט, הוא מחפש את המספרים שלו, הוא רק רוצה להפקיע, הנה הוא מבשל, איזה יופי, ואז מחפש למה הוא מסר. אז כבר שמעתי אנשים אומרים שאין לו ביטחון לבעוט, שמעתי אנשים אומרים שהוא בישל, כי עכשיו הוא מלך הבישולים של היורו. כאילו, הבישול הזה הפך אותו למלך הבישולים של היורו בכל הזמנים. עכשיו, שים לב, הבן אדם שאומרים עליו שהוא אגואיסט, שהוא לא מוסר, הוא לא רק המפקיע מצטיין בתולדות היורו, הוא גם המבשל המצטיין בתולדות היורו. זה, אתה יודע, זה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
תקשיב.
הוא הראה במשחק הזה שוב, שהוא, בוא נזכור, בין 39 וחצי תכף, שהוא שחקן על, שהוא מוביל את הקבוצה שלו, שגם שהוא לא מפקיע הוא חשוב, ופורטוגל נראית מצוין, וניצחו שני משחקים, ועלו ממקום ראשון, ועדיין מתעסקים, זה כבר ראיתי היום מישהו אלא הרי רונלדו גם סיין המשחקים ביורו, אז זה אלא שלמסי יש יותר משחקים בקופה אמריקה. עכשיו הקופה אמריקה ב-20 שנה האחרונות היו 6 יורו, היו 9 קופה אמריקה, כן? אין לזה סוף, תקשיב, אין לזה סוף. מי שאוהב את רונלדו או מי שמעריך את רונלדו צריך ליהנות במה שאנחנו רואים ממנו. מי שיש לו בעיה עם רונלדו, וואלה, אתה יודע מה,
אבל למה אי אפשר לאהוב גם את מסי? למה אי אפשר עוזי, למה אי אפשר לאהוב גם את מסי וגם את רונלדו? לא הבנתי.
מה זה?
למה אי אפשר לאהוב גם את מסי וגם את רונלדו?
אני מסכים איתך, יוני, אמרתי את זה אצלך בתוכנית, לא פעם ולא פעם, אנחנו צריכים להגיד תודה שזכים
לראות... אנחנו בדיוק, בדיוק. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם השחקנים האחרים ליד רונלדו נהנים לשחק איתו, או מרגישים מחויבות תמיד למסור לו, לחפש אותו? האם זה משבש את המשחק? האם הנוכחות שלו לפעמים עושה איזה סוג של...
אני חושב שבעבר, ראינו את זה במונדיאל, ביורו הקודם, הייתה בעיה, זאת אומרת, רונלדו היה בסוג של ירידה, אבל למרות זאת חשב שמגיע לו, והיה איזה עניין שחיפשו אותו יותר מאשר, אולי יותר מדי. אני חושב שדווקא עכשיו, אחרי שהוא עבר לסעודיה, אחרי, דווקא עכשיו הוא מבין את ה... זה לא שהוא לא רוצה, אתה יודע, להפקיע לבשל, להיות זה, אבל הוא מבין שהוא, נקרא לזה ראשון בן שווים, לא הבן אדם שעל פי וישק דבר.
בוא נזכיר רק מי משחק איתו, כן? ברנרדו סילבה וברונו פרננדס, זה שני שחקני על.
לא רק זה, ז'ואר פליקס על הספסל ורפאל לאו וסילבה וכולי, יש לי פורטוגל, דקל, אתה יודע, רובן...
שיכול להגיע עד הסוף.
לא רק זה, אני חושב שמבחינת, אתה מסתכל לסגל, שחקן, שחקן, אולי רק לצורפת יש סגל יותר טוב, או יותר עמוק לפחות.
אני רוצה, בגלל השיחה השנייה, השר, בגלל השיחה מקודם עם משה מאירי, על ספרד, הוא אומר שספרד הכי טוב. האם אתה שם את ספרד ליד פורטוגל? איפה אתה שם? מי לדעתך עדיפה?
לא יודע, וזה אנחנו, יכול להיות שאנחנו נקבל רבע גמר ספרד פורטוגל. אני חושב שספרד הייתה מאוד מאוד טובה, אבל נגד נבחרות שקצת הקלו עליה את המשחק. זאת אומרת, הקרואטים לא הופיעו במחצית הראשונה נגד ספרד, גם לספרד יש עומק, אני חושב שזה, זה שקול, ואתה יודע מה, הלוואי שנקבל את מפגש כזה, ואז נראה.
תגיד, אתה עשית לי יופי של מעבר, כי הנבחרת הבאה שרציתי לדבר איתך עליה היא נבחרת ספרד, ויותר נכון, מישהו שמבחינתי זה הפתעה ענקית, כולם דיברו על פדרי ועל ימל ועל מורטה, ניקי וויליאמס, אתה יודע, זה שם של נהג מרוצים שנראה כמו שחקן כדורסל, אבל מה שהוא עשה באגף לנבחרת איטליה, יש להם עד היום כאב ראש ממנו.
קודם כל, אתה יודע, תמיד דיברו על אינקי, על אח שלו הגדול.
כן, מן ה-31 מגאנה.
כן, שלא היה מספיק טוב להגיע לספרד, ובחר בגאנה, מדינה שההורים שלהם הגיעו לחבל הבסקים, אגב. אנחנו מדברים על שני שחקנים, שחורים ממוצא אפריקאי, שמשחקים בקבוצה, שמשחקים ברק בסקים, שזה גם עניין.
כן, בבילבאו.
הם נולדו בחבל הבסקים, אז בנים למאגרים מגאנה, אז הם נחשבים בסקים. כן, אני תמיד דיברו על ניקו וויליאמס כאח הקטן של אינקי, וכנראה שבקרוב יצאו להגיד שאינקי זה אח של ניקו, קיצוני מדהים ביכולת שלו, בטכניקה, במהירות, וכן, ויש לו גם לוק של כוכב. תשמע, הוא מצד שמאל ולמין ימל מצד ימין, פתאום אתה רואה את ספרד משחקים פחות מחזיקים כדור.
נכון, פחות ממה שהיינו רגילים אליהם.
נכון, יותר קיצונים, כי יש להם, כי זה שני שחקנים שהם באמת ברמה סופר סופר גבוהה. תשמע, למין ימל, אתה אומר, דיברו עליו, אני חושב שאפילו מי ש... כמובן שמחזיקים ממנו, והוא עשה עונת פריצה בברצלונה, אנחנו מדברים על ילד שעודו בן 17, אבל הוא מפתיע לטובה גם ביורו הזה, כי הוא, אתה רואה שבוגר, הוא משחק, הוא לא מפחד. הוא בא ליורו והוא שובר סיים של שחקן הכי צעיר וכולי, ומשחק נהדר, משחק עם ביטחון, וכמובן, שוב, מהירות וטכניקה, יוצא מגדר הרגיל.
עוזי, בוא תישאר איתנו בבקשה לפינת הווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז אנחנו מתחילים משני משחקים הערב בשעה 10, במסגרת כמובן היורו, שוויץ מול גרמניה, גרמניה הבטיחה את עלייתה, רוצה לסיים במקום הראשון, שוויץ מקום שני, רוצה להבטיח את העלייה לפחות מהמקום השני, אם לא מהראשון.
תקו מבטיח לה את המקום
כן, הראשון. כן, אבל אתה יודע, אולי רוצה אפילו לנצח את הגרמנים ולעלות מהמקום הראשון, על פניו נראה טיפה לדמיוני, ומאמן של נבחרת גרמניה, נגלסמן, יכול להרשות את עצמו לעלות בהרכב כמה שחקנים משניים, לא בטוח שהוא יעשה זאת. מבחינת יחסים, ניצחון של שוויץ 5.30, תקו 3.60, וניצחון זכות של גרמניה הביתית והפייבוריטית 1.55. עוזי, האימור שלך.
אני אלך על תיקו, שוויצרים צריכים את המשחק הזה יותר, אני לא חושב שהם יכולים לנצח את הגרמנים, אבל אתה אומר, יכול
להיות. טוב לכולם.
כן, לגמרי.
יוני.
אני הולך על שוויץ.
אופה.
כן, אני הולך על שוויץ, הגרמנים ככה מדושנים בבית, המקום מובטח להם, העלייה, הולך על שוויץ.
רק שתדע שאם הם גומרים מקום שני, זה כבר בשמינית נגד ספרד.
בדיוק, אני לא מבין על סמך מה הם יכולים להרשות את עצמם לסיים במקום השני.
אני לא אמרתי שהם יכולים להרשות, לא תהיה להם ברירה.
אתה אומר שהם מדושנים.
מדושני עונג, כן.
טוב, אני הולך...
חוץ מזה, יש שם הרבה כסף בלבור,
זה לא? כן, 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 אז תגיד שזה בגלל הכסף, הכל טוב.
לא, לא רק. גם בגלל הרגשה.
אמרתי, כל ווינר בלי יחס למה סבתא שלך עשתה בשואה ובלי השכרה של אוכל, זה רווח נקי שלנו.
נכון.
אז אני הולך עם נבחרת גרמניה, כאמור 1.55. משחק נוסף מהבית הזה, סקוטלנד מול הונגריה, שימו לב, סקוטלנד אף פעם לא עלתה בטורנירים גדולים בשלבי הנוקאוט, ורק ניצחון על הונגריה יאפשר לשמור את הסיכוי לעשות איזה סוף סוף עם נקודה אחת. הונגריה שהייתה אמורה להיות סוג של סוס שחור בינתיים עם 0 נקודות, ניצחון של סקוטלנד, כן, 2.40, סוס של גולש. סקוטלנד 2.45, תיקו 3.50, וניצחון של הונגריה 2.40, שקול לחלוטין, היחס הגבוה ביותר פה על תוצאת תיקו. עוזי, אמור שלך.
מה, הונגריה, כמו שאמרת, מאוד הכבבה, אם הם מנצחים וגומרים מקום 90, 3 נקודות, הם עדיין, יש להם, הם חכים לראות מה קורה בבתים האחרים, אני חושב ש... תשמע, שקוט פעם מחדשים, אני הולך עם הונגריה.
הונגריה, יפה. אם הוא מעניין, יוני?
אני הולך עם סקוטלנד.
ואני הולך פה עם היחס הגבוה ביותר, תיקו 3.50.
אז יש לנו משולש.
בהחלט. שני משחקים קופה אמריקה, ארצות הברית מול בוליביה, שימו לב ליחס הבא, ניצחון של ארצות הברית 1.10, תיקו פי 6 וניצחון של בוליביה פי 10 מה שנקרא, הייתי אומר בעדינות שארצות הברית פבוריטית, עוזי?
קודם כל ארצות הברית פבוריטית, שנית בוא לא נשכח שהקופה הזה בארצות הברית זה משחק ביתי, היחסים קצת עם טעמים...
מוגזמים.
הם טיפה מוגזמים, אבל ארצות הברית אמורה לנצח, ואני הולך עם האמריקאים, כן.
טוב, אני חושב שכולנו פה תמימי דעים, לא?
כן, אני מכוון לאוזי, בטח.
ועוד משחק עם יחסים ברורים ומובהקים, אורוגוואי מול פנמה, ניצחון של אורוגוואי 1.15, תיקו 5.40, וניצחון של פנמה 8.20. אוזי.
אורוגוואי
קל. אגב, אורוגוואי אמורה ללכת עד הסוף, לדעתך?
לא יודע אם עד הסוף, יש תשמע, יש חצי אחד שארגנטינה אמורה לקחת אותו ולהגיע לגמר, החצי השני... הוא יותר קשה מברזיל ואורוגוואי ומקסיקו, אורוגוואי חצי גמר לפחות, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
אורוגוואי קל, קל.
טוב, גם פה אנחנו, איך אומרים, זה ביטול תורה. כולנו מסכימים שאורוגוואי. אוקיי, אוזי, תודה רבה, נדבר איתך מחר.
ביי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
שמעון אלבז, דיות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
אז אני מבין שבמכבי חיפה, בהנהלה וגם בקרב האוהדים, כולם עסקו במקרה המצער של עבדולאי סק בסוף השבוע.
נכון, אתה יודע, כמו כולם, מי ששמע על המקרה הזה, טרגדיה נורא. מכבי חיפה נמצאת בקשר רציף עם עבדולאי סק. משהו לא פשוט בכלל, אתה יודע, מפני באמת צנעת הפרט. אנחנו לא יכולים באמת לפרט ובאמת להסביר את הכל, למרות שכבר, אתה יודע, ראיתי בכל מיני מקומות ברשתות.
לא, אבל אני לא מבין מה פה צינת הפרט, באמת, אני כן בקיא בעניין של צינת הפרט.
צינת הפרט, כי לא נותנים לפרסם, מאוד פשוט.
מה זה לא נותנים? מה זה, החלטה של בית משפט? אני יודע מה קרה
שם. אתה יודע, אבל...
ואני רוצה להגיד, למה אני לא יכול להגיד?
כי בשום אמצעי תקשורת, זה לא פורסם.
יכול להיות, יוני, כי יכול להיות שהוא בתור ה... בתור ראש המשפחה, מצרב, אתה יודע, לפרט מה הסיבה,
כן,
מה קרה.
אוקיי, בסדר, נכבד אותו.
אני בטוח שזה יצא, אתה יודע, יום, יומיים, שבוע, זה כבר, אתה יודע, גם הוא ידבר על זה, אבל...
כן,
אז מכבי חיפה כרגע נותנת לו את הספייס, את הזמן.
אוקיי.
מקווים שזה באמת לא משהו שישפיע עליו אם לחזור לארץ או לא. למרות שיש כל מיני כאלה דיבורים, אני יכול להגיד לך שבעקבות אותו מקרה הוא לא יגיע לארץ בחזרה. אבל מכבי חיפה מאמינים שהכל יהיה בסדר, ועבדולאי סק יגיע לישראל.
תראה, למכבי חיפה יש ניסיון עם, לא אגיד מקרה דומה, אבל עם גם מקרה של סוג של מחלה משפחתית, שרון שרי, בסופו של דבר, הוא בחר לעזוב את הקבוצה. אני לא בטוח שעבדולאי סק יחזור לשורות מכבי חיפה במהרה.
לא, זה לא דומה על שני המקרים.
לא, לא אמרתי שזה דומה, אבל הם כבר לימודי ניסיונות ואכזבות.
זה נכון, תשמע, וזה בסוף דבר שלא תלו, אתה יודע, אם המשפחה של עבדולאי סק תלחץ עליו, אתה לא יכול להשאיר אותנו עכשיו לבד.
נכון.
תתתם, תתתם, אז אני לא יודע, אבל אני לא רואה את עבדולאי סק פורש מכדורגל, או משחק ב...
לא, לא בטוח שהוא חוזר לחיפה.
כן, אבל אתה יודע, אבל אם הוא צריך לחזור, סתם דוגמה, לבלגיה, אז הוא לא צריך לנסוע. אז הוא כן צריך לנסוע, אז השאלה היא איפה טוב לו.
שמעון, מה באמת התחושה, כי פחות או יותר, הוא עכשיו סוג של שובר שוויון כרגע, בסדר? מדברים בו נכבדות, ברק בחר בונה עליו לעונה הבאה.
כולם בונים עליו.
כולם בונים עליו. לא חשבו, בדיוק, לא חשבו שהצרה תבוא מכיוונו של עבדולאי סק, אם וכאשר חס וחלילה צריך להביא שחקן זר על המשבטת שלו, זה משנה להם את כל ההכנות לעונה הבאה. מה התחושה
בקרב הנהלה? אני יכול להגיד לך שכרגע לא משנים שום תוכניות, ומאמינים ומקווים שיהיה בסדר, ורוצים לתת לו, אתה יודע, כמה ימים, קודם כל להתאושש מאותו מקרה, מצער, ומקווים, אתה יודע, שבסופו של דבר זה לא ישפיע באמת על ההחלטה שלו, עליו, אם להגיע לארץ או לא להגיע לארץ, ומקווים שהוא יחזור לישראל כמתוכנן, או שיגיע ישירות למחנה אימונים של מכבי חיפה, שיוצאת שבוע הבא לספרד.
תגיד, ההגרלה של הקונפרנס ליג, זה באמת הגרלה?
קייטנה.
מה?
מה?
לא.
קייטנה.
אני לא מבין, מה אירופה רצו לעשות פה לפחות הבטחה, פחות זה, אני לא הבנתי את זה, באמת, זה משהו נראה לי עזוי. וגם לדלל.
אני מסכים איתך, יוני, אבל אתה יודע, מכבי חיפה לא רוצה, אתה יודע, להתעסק בזה, רוצה, אתה יודע, להגיע למשחק, ובאמת לעבור את המשוכה הזו מבחינתה. לא מתעסקים, אתה יודע, ביריבה עצמה, איפה הוא יתקיים, מה יתקיים, רוצים להחליף ביתיות, יש כל מיני כאלה דיבורים, אבל מבחינת מכבי
חיפה... רגע, אבל איפה הם יערכו? בהונגריה, בולגריה?
בולגריה ככל הנראה.
זה די ודאי?
כן.
אוקיי, שחקני חיזוק נוספים
שעולים
על השולחן?
מכבי חיפה רוצה שני זרים.
איזה זרים בדיוק יגיעו בתקופה הזאת?
אז זהו, זה הבעיה הכי גדולה, אתה יודע, המלחמה הזו זה איזה שהיא באמת שמה את מכבי חיפה בחוסר.
טוני קרוס וקימיך, מה הבעיה? לא הבנתי. שני זרים...
אם טוני קרוס לא היה פורש, אין לי ספק שהוא היה מגיע לזה.
נכון, נכון.
אני חותם על זה.
אתה חותם על זה גם, אין לי ספק.
סומך את שני ידיים. שתי ידיים.
יש אבל שמות?
לא, אין שמות.
אין שמות. ואיך הכניסה החלקה של ברק בחר לאימונים הראשונים?
הוא מכיר את המערכת, השחקנים מכירים אותו, הצוות, כולם, מבחינת אלברמן, ינקלה, כולם עבדו איתו לא מעט שנים, מכירים, יודעים במה מדובר. יש לו עבודה לא, באמת לא פשוטה, כי הוא צריך לבנות פה סגל.
יש לו עבודה אחת, ושום דבר אחר חוץ מזה, זה להביא את התואר לחיפה. לא הבאת, נכשלת.
זה המטרה, יש לו עבודה לבנות סגל לא פשוט בכלל, כי אתה יודע, במצב מלחמה עוד יותר קשה להביא שחקנים, להביא זרים, זה לא פשוט.
נכון. המזל הגדול של ברק בחר, סער, זה שמכבי תל אביב עדיין בלי מאמן.
וגם אולי בלי איראן זה אבי. אבל על זה נדבר יותר מאוחר, תגיד עדכונים מקבוצות נוספות מהצפון.
הפועל חיפה לוטשת עיניים לכיוונו של שואו. כמובן, רק אם מכבי חיפה תשתתף בשכרו, ובאמת רק אז הוא יוכל להגיע, מבחינתו שרוני לוי שחקן שיכול להתאים לו בקישור האחורי. ומעבר לזה, טבריה, אתה יודע, קיבלה מחזור ראשון משחק על הנייר, אתה יודע, קליל כזה בסמי עופר. כן. אבל הם מבחינתם...
זה המשחקים הכי קלים.
כן. הם עדיין מנסים למצוא שחקני רכש, גם ישראלים, גם זרים, נתקלים בהרבה מאוד קשיים, כי שחקנים, אתה יודע, שיש להם איזה הצעות מהפועל חיפה, ממכבי נתניה, או מכאלה קבוצות, מעדיפים קודם כל לחכות לקבוצות כאלה, לפני שהם חותמים בקבוצה שהיא די חדישה, עם הרבה מאוד סימני שאלה, והם מקווים באמת, אתה יודע, לבנות הסגל כמה שיותר מהם.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, תודה רבה על הכל.
תודה רבה, שבוע טוב.
ואנחנו אומרים ערב טוב לנדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, מה שלומך?
הלו חברים, בסדר גמור.
תקשיב רגע.
בסדר באמת? גם זהבי וגם הכל?
לא, בוא רגע, בוא נדבר רגע על היורו. כי אני יודע שאתה גם חולה על ריאל מדריד, ויש לך לא מעט נציגים שעושים חייל עד עכשיו. גולר הטורקי וטוני קרוס.
לא, גם רונלדו, אני חושב שהוא...
רונלדו נציג, אתה יודע, הוא גם נציג של יובנטוס ושל מנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, הוא נציג של עוד כמה.
ושל סעודיה, הוא נציג של כולם.
רונלדו מעל ריאל.
הרבה אבות יש לרונלדו, מה שנקרא.
בדיוק, אבל אתה יודע, הוא עדיין, בלב הוא ריאל מדריד. אם אתה שואל, כן, שקודם כל, אם אני תסתכל על הנציגים באמת של ליברפול, גם בנבחרת צרפת אתה רואה אותם, ובכל הנבחרות האחרות גרמניה יש לך את רודיגר, מודריץ' וקרואטיה, למרות שהוא לא מי יודע כמה, אבל טוני קרוס, רודיגר, תשמע, אתה רואה את הנציגים של ריאל מדריד, וקרבחל כמובן בנבחרת הספרדית, נאצ'ו, אתה רואה את כל הריאל מדריד, למה זה מועדון הכי גדול בעולם? בחוק למידה, בטח שאני מדבר עליהם בפה, שהוא כבר גם בריאל מדריד,
לא, שמה הולכת להיות שלישיית חוד הקטלנית ביותר שהייתה בה מאז נאמר מסי ואמבפה.
אל תדאג, האגו עוד יכול להרוג אותם.
אתה חושב?
אמבפה יבוא חייל טוב לחדר הלבשה.
כן, הוא גם רוצה...
המזל שיש להם את אנצ'לוטי שהוא מאמן של שחקנים.
נכון, נכון.
תגיד, ומאיזה נבחרת התרשמת עד עכשיו?
תשמע, אני חושב שספרד היא כרגע נראית לי מעל, אבל היא, בוא נגיד שההתמודדות שלה עדיין לא... לא
עמדה במבחן משמעותי.
בדיוק, לא מבחן רציני. אני מורזב מאוד מאנגליה בצרפת.
בצדק.
למרות שצרפת לא מעניין אותי.
ומפורטוגל.
בפורטוגל, שזה נבחרת שאני כרגע הכי רוצה שהיא תזכה ביורו.
אוקיי.
אני חושב שהיא נבחרת אדירה, עם שמות אדירים, ולמרות ה-3-0 אתמול עם טורקיה.
חכה, וזה עוד לא השתחרר הצ'קרה לרונלדו.
בדיוק, ואני לא אהבתי את הבישול הזה של רונלדו, כי אני חושב שרונלדו עם ביטחון, וברגיל הוא שם אותה, אני מרגיש שהוא קצת איבד את הביטחון, אבל פורטוגל אני חושב שהיא נבחרת אדירה, ואני הסתכלתי קצת על הדרך שלהם הלאה, כי הם בעצם עלו, אז יכול להיות שהם מפגשו את הולנד כזה, נגיד ברבע גמר, אני חושב שפורטוגל שווה, מבחינת סגל, מבחינת שמות, איכות, פורטוגל לא נופלת לא מצרפת ולא מאנגליה, אבל תשמע...
לא, מאנגליה בוודאות לא, מצרפת אני בספק.
לא, אנגליה, תשמע, גם אנגליה מבחינת שמות זה נבחרת אדירה, אבל...
כן, אבל הם לא נראים טוב, ממש לא
נראים טוב. נראים גרוע, נראים גרוע.
טוב, אז בוא נעבור באמת לעוד מועדון...
למה שנראה טוב.
לעוד מועדון שנראה טוב ושווה מאוד מבחינת שמות, מועדון הכדורגל של הפועל תל אביב. העניינים, איך אומרים, מתקדמים בעצלתיים.
נכון.
תגיד, מה קורה אם עברת הקבוצה לידי אדמונד ספרה?
תראו, בגדול...
יש שם המשולש הרי, תושב, מינצברג וספרה.
נכון.
שהוא לא רומנטי, המשולש.
לא, הוא משולש ברמודה, מישהו
שם יקבע. תושב זה טרגדיה.
הבנתי.
אני אגיד לך מה, בגדול, סיפרתי לכם בשבוע שעבר, פרסמנו בוויינט על העניין הזה שכבר הוא עבר, שיש כבר סיכום בין מינצברג לספרה, והוא עבר מכתב חתום על ידי מינצברג לתושב, למאיר תושב, שזה בעצם המכתב שמבקש ספרה להוציא, כחלק מהסיכום, והוא אומר, אני מוכן שתלכו לבוררות בניו יורק, מינצברג צריך לשים $1,000,000 בנאמנות, תושב צריך לשים $1,000,000 מיידית לשלם, פלוס נאמנות, עוד $1,000,000, ותקיימו את הבוררות הזו בניו יורק, ומחכים 10 ימים היום, שולח לראשונה תושב את התיקונים שלו למכתב, בין היתר הוא מבקש שהמעבר יהיה מיידי, כלומר שיעבירו את הקבוצה קודם כל לספרה לפני בוררות, זה משהו שספרה לא רוצה, ספרה לא רוצה שיהיה 100% אחוזים אליו, כי אז הוא בעצם יהיה אחרי על כל הסיפור של חובות העבר, זה דבר ראשון, ודבר שני אומר, אני מוכן לשים רק כסף בנאמנות של $1,000,000 וזהו.
שמע, אני רק רוצה להגיד לך, מההתרשמות שלי, אני שומע את הדיווחים שלך, קורא אותם בעדיקות על הפועל תל אביב, צנצי, ספרה, זה לא כצעקתה, מבחינת הכיסים, זה הרי לא ספרה ספרה.
הלו, הוא ממוצע לבנוני סורי, אתה יודע, זה קרוב
אליו. לא, זה לא קשור, אבל אני אומר, אתה יודע, הכיסים העמוקים, או שהוא, אתה יודע.
אני לא חושב שזה לא כצעקתה, אני חושב שהוא פשוט רואה את הברדק שיש בהפועל תל אביב,
אז הוא אומר, אני לא
רוצה להתחיל לשפוך שם הכסף.
זה בואו לתרוב, $1,000,000 לפה, $1,000,000 לשם, מי שיש לו $1,000,000,000, זה פיס אוף קייק בשבילו.
הוא מאוד צעיר עם הקבוצה הזאת.
הוא מרגיש שרימו אותו. הוא מרגיש שרימו אותו של אנשים, גם גדולים מספרה מבחינה כלכלית, גם, אתה יודע, אתה יכול להיות הכי מיליונר בעולם, אבל ברגע שאפילו זה פישר אחד ורימה אותך, לא תמיד אתה רוצה לעשות איתו עסקים. אני יכול להגיד שבגדול, מי שהביא לי על לכאורה את ספרה להפועל תל אביב, זה אגב בועז תושב, המתדריך הלאומי, הוא כל היום יושב ומתדריך עיתונאים ואוהדים וזה, כל הכבוד לו, איזה בטריה יש לו. אבל המתדריך הזה, הוא הביא אותו. עכשיו, הציגו, על פי מה שספרה אומר...
מה זה מתדריך? זה מה? זה הפכת את המדליף למתדריך? ככה זה נקרא?
תקרא לזה איך שאתה רוצה, בוא.
לא, אתה תקרא לזה, אתה...
לא, הוא כל היום מתכתב עם אוהדים, והוא מספר לה הוא ככה, ולה הוא ככה, מתכתב עם אנשי תקשורת, הוא כותב לה הוא ככה, והוא ככה. והדוד שלו, שהוא בעצם אחראי על זה, דוד מאיר, מה שנקרא, דוד מאיר בכלל אין מושג, אני אומר לך, הוא דיבר עם אנשים, ושבוע שעבר אמרו לו, תשמע, אתה חייב פה, 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 אומר, אני לא יודע מה, מי מו, הוא לא יודע כלום, בוא, אז זה נהיה לו את הכל, ככה זה נראה. אבל בשורה התחתונה, ספרה, אמרו לו בהתחלה, תשמע, החובות הם XYZ, ובסוף התגלה שהחובות היו זה 30-35 מיליון. אז לשאלתך, הוא הרגיש שרימו אותו, שאמרו לו דברים לא נכונים, לראיה הוא גם החליף את ה...
אבל אתה יודע, מה זה רימו אותו, צנצי? רימו אותו, קום, לך, תגיד, אני לא עושה עסקה, מה?
אבל, אז... אבל אני יכול לך שהבן שלו, מויז, קוראים לו, הוא סופר רוצה...
מויז. הסורים קוראים לו מויז. אני אומר מויז, לך מהבית.
זה מויז. אבל בארצות הברית הוא הפך להיות מויז, הוא השתכנז.
כן, ברור.
מויז הקטן.
בדיוק, מויז הקטן. אז מויז הקטן, אומר אני רוצה, הוא מאוד לא חצה לבסלו, אני יכול להגיד שספרה, כמו שאתה אומר יוני, הרי הוא איש עסקים אדיר, והשם שלו זה בו, הוא מותג בעולם היהדות. אז הוא לא היה משאיר את השם
אני במקרה זה לא שזהו, במקרה אבא שלי זיכרונו לברכה היה מיודד עם האבא או הדוד, אני לא יודע מה השושלת שלו, לא יותר מיודד, לא יותר ממיודד, אבל הכיר אותו אישית.
אתה בירושה, יוני?
לא, זה בירושה. דבר אחד נכון, כסף הם תורמים, אבל לא מפזרים. ואני לא רוצה פה להזיר. אז יכול להיות שמה שאתה אומר...
גם בישראל הם תורמים, כיכר ספרה זה, אתה יודע, גם על שם המשפחה, כיכר ספרה המוכרת בירושלים.
אז מה הסיכויים אבל שהעסקה הזאת תיסגר?
אני מעריך שהעסקה בסוף תצא לפועל, כי כל הצדדים רוצים, ויש גם את בועז ינאי שנמצא מחכה.
לא, לא בועז, עופר ינאי.
עופר ינאי. תגיד רגע, נגיד וזה
יוצא, כי הוא היה שחקן ענק בועז ינאי.
נכון.
תגיד, נגיד והעסקה הזאת אפרופו סיכויים שסער...
רגע, יוני, אני חייב לקטוע אותך. מה שאתה אמרת פה, שספרה יכול להיות שילך על העסקה, כי הוא מבין שאם הוא לא הולך על העסקה, אז עופר ינאי מחכה בפינה, מתחמם על הקווים?
אני אומר משהו אחר. אתה יותר מדי עם בן וינון.
נכון. זה נכון.
אני אומר משהו אחר.
אני בגמילה.
תוכנית אדירה.
לא יעזור.
אני אומר שזה יותר עניין ש... מה?
לא, הוא אומר הוא בגמילה. זה צריך להיות בגמילה תחת מעצר.
לא, לא, זה אחלה תוכנית. אני שומע אותה כל יום, אחלה תוכנית.
לא, ברור. מה, מי? לא דיברנו על תוכנית, דיברנו על שר.
על שר זה משהו אחר. אבל אני אומר שאופר ינאי, כבר בבדיקת נאותות עם המועדון הזה כבר למעלה מחודש, ואופר ינאי, במידה וספרה יחליט שהוא לא רוצה, אז הוא ייכנס לעניינים ויקבל את החלטה אם הוא...
ואופר ינאי זה טייקון.
אופר ינאי, אני אגיד לך משהו, יוני, דיברת על ספרה, התפזר, לא התפזר. אני, אם אני עוד הפועל תל אביב, הייתי רוצה שאופר ינאי ייקח אותי, ואני אגיד לך למה, כי אופר ינאי, יש לו את התשוקה הזה, אתה רואה איך הוא עכשיו רוצה להילחם במכבי תל אביב, והפועל ירושלים, אתה רואה את השוק, הוא מכניס כספים, מוציא כספים.
כן, אבל אני מזכיר לך עוד כמה אנשים שרצו להילחם בהפועל תל אביב, לא בהפועל תל אביב, בליגה והגדולות, נגיד גיא דמק, איך זה נגמר, נגיד גד זאבי, איך זה נגמר. כל הדבר, אלה שרוצים ורק התשוקה מעניינת אותם, ויש להם קצת כסף, קצת יותר מהרגיל, בסוף אתה יודע...
יוני הוא מיליארדר. יוני, הוא אחד המיליארדרים בשוק, אתה יכול לבדוק את...
אני לא חולק, אני לא מכיר אותו, אם אתה אומר...
לא, זה מלך, הוא בן אדם מיליארדר, לא שגיא דמק לא המיליארדר, וגד זאבי לא היה, אבל הוא...
גד זאבי עדיין.
כן, מי? גיא דמק?
גד זאבי.
גד זאבי. כן. בוא נביא שבית ירושלים לא עשתה לו טוב, אבל בוא, לא עושים תקסים בתשעה באב.
נכון, נכון.
הנה, יושב לידך הבחור ירא שמיים.
נכון.
יושב מולי.
תגיד, רק בוא ניתן כזה סקירה על הסגל של הפועל תל אביב, מה צפוי לנו לקראת העונה הבאה, פחות או יותר, יש כבר איזשהו שלד.
תשמע, שלד קיים...
והוא לא רע, דרך אגב, לליגה הלאומית.
כן, אבל הוא, קודם כל, הוא שלד תרתי משמע, אתה מבין מה נכוון? זה שלד, זה שלד שהפך לגופה בליגת העל, אבל הצטרכו לשנות שם כמה וכמה דברים. בשורה התחתונה, אני יכול להגיד לך שהפועל תל אביב הביא עד עכשיו את רובי לבקוביץ', כשוער, ושאר השחקנים כרגע הם כמעט בכל עמדה, למעט איזה, לא יודע, איזה שלוש עמדות, הם סגורים. אז עומרי אלטמן לא מוכן לקצץ, מביס מוכן לקצץ, איש שם להיות כנראה עם אחר, וכל היתר, תשמע, יש לך ישראלו, ואליאם קנצ'פולסקי.
יש בשורה, אוהד חזות חתם.
כן, זו הבשורה הגדולה של הפועל תל אביב.
יאללה, אתה מבין?
אולי זאת הצרה הגדולה של הפועל תל אביב, שזאת הבשורה שלהם.
בציניות.
אתה לפעמים צריך להתאים שחקנים גם לליגה, אין מה לעשות, ומסיידגו, היתרון הכי גדול של מסיידגו, זו ההכרה שלו את הליגה הלאומית, הוא אימן אומנם בקבוצות לא גדולות בליגה הלאומית, הפועל בדרך תקווה שהייתה בפירוק, והפועל עכו וכאלה. כן, אבל הוא מכיר את הליגה הזו מצוין, וכנראה שהוא מכיר את השחקן הזה, הוא אימן אותו בהפועל עכו, אני מעריך, אבל יש עוד שחקן אחד שמגיע מטירה גם, אני לא זוכר את השם שלו, סליחו לי. אבל כן,
תפעמים
צריך להביא גם שחקנים כאלו
בליגה הלאומית. אוקיי, נדב צנציפר, אני מקווה, בשביל אוהדי הפועל תל אביב, שעד סוף השבוע העסקה הזאת...
אני לא יודע כמה דבר בשביל אוהדי הפועל תל אביב, אבל בסדר.
כן, כן. תודה רבה, צנצי.
תודה, חברים.
ביי.
יעניב תוכמן, וואלה ספורט, ערב טוב.
ערב טוב, מה העניינים?
בסדר, מה עם מעמדו של רן זהבי?
כן, שמע, זה סיפור, אי אפשר לייפות את זה, כי אחרי הכל אנחנו כבר חודש מסיום העונה, ואף אחד במכבי תל אביב לא דיבר עדיין עם ערן זהבי. נכון שערן ביקש בשיחה האחרונה שהייתה לו עם מיץ' פה בארץ, שמיץ' היה בפלי אוף, ביקש זמן לראות אם הוא בעצמו רוצה להמשיך לעונה נוספת. אבל אתה יודע, כן, אתה...
יכול להיות שזה, סליחה שאני קוטע אותך, תמשיך. הזה. תגיד, יכול להיות שזה קצת עצבן את מיץ'?
לא, אני לא חושב שזה צריך להצבן אותו, איראן...
אני שואל, למה לא? אם הוא אומר למיץ', תשמע, תן לי לחשוב אם אני רוצה להמשיך או לא.
אבל זה כאילו... תראי, אני, למה? בין 37 בחודש הבא, זה לא שהוא אמר לו, אני
אז רוצה... אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו הוא רוצה להמשיך, שיחכה קצת.
אבל יוני, הוא לא אמר לו, אני רוצה לעבור לקבוצה אחרת. הוא אמר לו, אני לא. בגיל 37 רוצה לעשות חושבים על המשך הקריירה שלי, זה לא, לגיטימי לא, לחלוטין.
אני לא אמרתי שזה לא לגיטימי, אני אומר שיכול להיות שמזה הוא התעצבן, במקום
שיגיד, לא נראה לי. אני לא חושב שהתעצבן, אין לו ממה להתעצבן על זה.
אוקיי.
זה לגמרי אין לו ממה להתעצבן. אני חושב ש...
תגיד, אם לא תהיה לו הצעה ממכבי תל אביב, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אתה מומחה בזהבי, אם לא תהיה לו הצעה ממכבי תל אביב, הוא יפרוש או שיקבל הצעה מבאר שבע, מכבי חיפה, כאלה?
לא יודע להגיד לך.
אין, אתה חייב להגיד לי משהו.
אצל איראן אי אפשר לדעת. אתה יודע, יכול להיות שדווקא זה שמכבי תל אביב לא תיקח אותו, זה דווקא יגרום לו כן לרצות ללכת ולהראות ולשחק ולהראות שהוא עדיין יכול.
לא, אבל אתה זהבי באופי שלו יכול לעבור למכבי חיפה?
לא, למכבי חיפה לא.
לא.
אני לא חושב שגם מכבי חיפה תלך עליו, אבל...
לא יודע, בוא, אני שואל אותך קודם כל עליו, אנחנו לא יודעים מה מכבי חיפה. הוא יעבור אם מכבי חיפה תציע לו?
לא חושב, לא.
לא חושב.
אני, תראה, אני אגיד לך מה, בוא נתחיל דווקא מהגרסה, או מהתיאוריה היותר מפויסת. בוא לא נלך ישר לפיצוץ. בוא נלך על זה שמכבי תל אביב נתנה לאיראן זהבי את הזמן... הוא הרי עדיין לא החליט סופית שהוא רוצה להמשיך. לפי לוח הזמנים שהוא פחות או יותר נתן לעצמו ולנו, זה מחר. מחר הוא אמור לחזור מהחופשה במיקונוס, שזאת תהיה החופשה השלישית שלו בפגרה הזאת, ולפי לוח הזמנים הוא אמור להודיע אם הוא רוצה להמשיך. בוא נלך דווקא על קרסה כזו שאומרת שמכבי תל אביב כן אמרה, בוא ניתן לו להחליט בנחת, בשקט, ואם הוא יחליט מחר, ויודיע מחר, במישרין או בעקיפין, דרך סוכנו רונן קצב,
שהוא רוצה להמשיך,
ואז אנחנו צריכים לראות.
הפרטים של ההסכם שלו סגורים פחות או יותר?
תראה, היינו בטוחים שכן, כי מה שאנחנו קיבלנו זה שמהשיחה שהייתה לו עם מיץ' לפני חודשיים, מיץ' נתן לו להבין שהוא רוצה להשאיר אותו בחוזה שהוא נמוך יותר ממה שהוא הרוויח בשנתיים האחרונות, אני חושב שאמרתי את זה אצלך כמה פעמים גם בימי שישי, לסדר גודל של, אתה יודע, 750, 800 אלף יורו, אחלה, עדיין החוזה הכי גבוה במכבי תל אביב, ללא ספק חוזה מכובד מאוד, ואגב מגיע לו, אתה יודע, הוא בן 37 אמנם, אבל מה, אז מה? כאילו, אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה עם רונלדו ביורו הזה, שמשחק והכל בסדר. יכול להיות שכל מה שהבינו האנשים שקרובים אליו ונתנו לנו להבין, יכול להיות שהמידע הזה לא כזה מדויק. עכשיו אני פתאום חושב על זה שיכול להיות שמיץ' עוד לא נתן לו להבין באיזה סכום. אז אם עכשיו מיץ' לתוך העניין נשמע מאיראן או מרונן קצב שהוא החליט שהוא רוצה להמשיך במכבי תל אביב, ומיץ' יבוא פתאום וייתן לו, אתה יודע, 400 אלף, לא בטוח שאיראן יסכים. יכול להיות שאיראן יגיד, לא מתאים לי להמשיך.
בקיצור, אתה אומר, אני צריך מחר לסגור את רונן קצב לתוכנית. אם אני מבין.
אם הוא יענה לך ויסכים לעלות, בטח. רונן קצב זה נהדר.
קיבלנו הצעה לאייטם ככה, מאחורי הכלל.
נשמע ממנו...
תוכן גם סגור לנו אייטמים תוך כדי.
כן, תגיד רגע.
רגע, אבל מה לגבי עמדת המאמן?
מאמן, בדיוק.
פפ קלוטט, זה השם?
תראה, יש למעשה למכבי תל אביב, נכון לאתמול בערב, שני שמות. אחד זה פפ קלוטט הקטלני, והשני יש לה מאמן אחר, נוסף. היו לה יותר משני שמות, נחשפנו גם למייקל ביל.
מייקל ביל ירד, אני מבין.
כן. אני לא אגיד לך שפפ קלוטט יהיה המאמן, אבל יש למכבי תל אביב עוד שם אחד לפחות.
אתה יודע להגיד לנו אותו?
זה יקרה במוחרתיים, אני לא בטוח.
אתה יודע להגיד לנו את השם הנוסף?
לא.
שאתה שומר את זה לוואלה?
גם וגם.
תדע בשעות הקרובות.
אתה מבין?
תראה, אבל אני לפחות רואה...
הייתי בסרט הזה.
אני לא יודע אם קלוטט הוא יאמן, אבל צבעוני הוא כן. אתה מבין? מהבחינה הזאת, אם הוא יאמן, יהיה מעניין איתו. הוא גם, אני ראיתי שהוא מפוטר סדרתי.
מתקלוטט עם רבב.
בדיוק. הוא גם היה מה שנקרא הראשון לזהות את הכישרון של בנינגהאם. וגם אין לו בעיה לאמן קבוצות בזמן מלחמה. הוא אימן ברוסיה. ככה שלא יהיה משעמם איתו.
נכון, אבל אני יכול להגיד לך שעדי מכבי תל אביב מאוד ביקורתיים לגבי המועמד הזה, לפי התגובות שאני שומע, לא ממש רוצים, עוד לפני שהוא דרך פה, אם ידרוך פה,
לא פתח את הפה,
לא רוצים בכלל אותו לפי הרזומה שלו,
ויכול להיות מי לא רוצה אותו, אלה שקובעים מי יהיה המאמן, אז הוא לא יהיה, מה, לא הבנתי את זה.
לא, התכוונתי האוהדים.
האוהדים,
האוהדים של מכבי תל אביב לא אהבו את השם הזה, לא אהבו שהוא מועמד.
אוהדים לא קובעים שום דבר מאז
מיץ' גולדה. אני חושב שהאוהדים, אתה יודע, משקפים עכשיו יותר טוב מכולם את מה שהמועדון צריך, כי אתה יודע, נכון שהמאמן הזה הוא בהחלט שם ראוי, אני לא אומר שלא, אבל אתה יודע, יש לו רזומה של פיתורים, הוא לא לגמרי סיפור הצלחה. מה שמכבי תל אביב בסוף, אני חושב שהגיעו לא מעט מועמדים, למרות המצב, כן, למרות המצב, יש לא מעט מועמדים, ויהיה מאמן.
תוכמן, בואו ניקח ממך עדכון על בר שבע, שהיום היא נפרדת מלא מעט אנשי צוות, שישה במספר, חוץ כמובן.
להקים תאורות.
כן, צוות חדש לגמרי.
הולך להגיע.
חוץ ממאמן הכושר מיכאל ברוש, שגם הוא מקבל אליו עוד מישהו, שזה ישראל זוויטי, שהיה במכבי נתניה.
מכבי נתניה.
גם כדורגלן, כן, וגם מאמן כושר במכבי נתניה, אז כל הצוות של רן קוז'וך צוות חדש לגמרי, גם עוזר המאמן רן בנימין, גם אנליסטים חדשים.
אבל איתן טיבי ממשיך, זה גם בשורה.
יכול להיות שימשיך, אני חושב שגם ראוי להמשיך, אני חושב שעשה חודשים טובים, אם אליאניב ברד היה נשאר בוודאות, הוא כבר היה חותם, כי אליאניב מאוד רצה אותו, אבל זה גם מראה לך סער על זה שהשוק שלנו דל, כמו שאני אומר כל הזמן, השוק דל, ואני חושב שבשוק הזה קשה גם מאוד למצוא קבוצה שלישית שתאבק על האליפות, כי אין
מספיק
שחקנים ישראלים שיכולים להיות, אתה יודע, מספיק
טובים. ובטח לא זרים שיהיו שוברי שוויון במצב הביטחוני שלנו.
ברגע לא, נכון.
אנחנו הולכים עוד הפעם לעונה, אני מעריך
שנראה
מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
נכון.
ללא ספק.
יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אתה ערב וביחד עם אורי אוזן, בכאן 11, תשדר את המשחק של שוויץ מול גרמניה.
ספורט אחת כמובן.
ספורט אחת כמובן.
ספורט אחת, אנחנו בפרנקפורט, ממש כרגע הגענו לאצטדיון, כן, הגענו לשלב ההכרעה של שלב הבתים, משחקים במקביל, אנחנו מקווים לדרמות, צריך לומר שגרמניה עלתה, אבל היא עדיין לא הפסיכה את המקום הראשון, שיכול להיות מאוד משמעותי להמשך, תלוי איך יצטלבו הבתים, אנחנו עוד לא יודעים את זה, בטח לא עם הנציגות של המקום השלישי, שבהחלט יכולות לעשות צרות. נבחרת שוויץ ונבחרת גרמניה הסתפקו הערב כל אחת מהן בטקו, כדי להבטיח עלייה מהמקום הראשון והשני, אבל אתה יודע, ברגע שתגיע התוצאה מהמשחק המקביל, אני נחכה ונראה מה יהיה שם.
סקוטלנד מול הונגריה.
דברים יכולים לקרות.
אם שוויץ מפסידה, בואו נלך על זה, וסקוטלנד בנצחת.
סקוטלנד סיימה בטייקו עם נבחרת שוויץ.
נכון.
אבל לסקוטלנד יש הפרש שערים לא טוב בגלל ההפסד לגרמניה.
כן, 2-6.
בדיוק, אז אם במקרה נוצרת סיטואציה שהיא סבירה, שגרמניה תוביל, כי אתה יודע, זה שגרמניה טוב לטקו, זה לא אומר שהיא לא תחפש לנצח, בטח בבית, בטח באצטדיון עם יתרון ביתיות וכולי. אם היא מובילה, אז, ופתאום מצליחה סקוטלנד להוביל, אז עכשיו אנחנו כבר רק על ענייני הפרש שערים, ואז יכולה להתפתח פה דרמה, כי אז השוויצרים יחפשו גם אולי להשוות, כדי לקבל את הנקודה האקסטרה שלהם. אפשר לדעת, אתה יודע, זה מסוג המשחקים שאתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה יוצא מהם.
שרון, תגיד, מי בעיניך דמות המפתח של נבחרת גרמניה? אני רק אגיד שמשה מאירי דווקא בחר בגונדואן, אני חושב שזה מוסיאלה, איפה, מה, מי אתה ממקם אותו כאוגן של הנבחרת הגרמנית?
תראה, מי שבעיניי עוד לא הגיע עד הסוף לטורניר זה וירץ.
מלברקוזן.
כי מוסיאלה, בדיוק, כי מוסיאלה כבר בטורניר, ראינו את זה, הוא משחק נהדר, וירץ, עוד לא באמת נתן את המשחק הגדול שלו. יכול להיות שהוא שומר אותו להמשך.
אני לא מכיר שחקן שעולה לשחק ושומר, אני אשחק בינוני היום כי אני רוצה לשחק
בבדיחות הדעת.
לא, אני הבנתי את שרון.
לא, לא, זה בבדיחות הדעת כמובן, שהוא עוד לא הגיע, הוא לא נתן את המשחק הגדול שלו.
זה בדיחות הדעת, זה בהמשך.
לא, לא, ברור שלא, אתה לא משחק פחות טוב כי נשומר את זה לאחר כך, בוודאי שלא. אני אומר, הוא עוד לא הגיע למשחק הגדול שמצפים ממנו, כי מבחינת יכולות, בעיניי הוא שחקן יותר טוב ממוסיאלה. הוא יותר שלם ממוסיאלה. אבל הוא עדיין לא מראה את היכולות שאפילו מוסיאלה מראה בטורניר הזה עד עכשיו. אולי זה יקרה בהמשך. אתם צריכים לקחת עוד דבר אחד בחשבון, שיש לגרמניה ארבעה שחקנים שכבר קיבלו כרטיס צהוב, סוחבים כרטיס צהוב. שלושה מהם הם שלושת שחקני ההגנה הפותחים שלה. זה מיטלשטט, זה יונתן טאה וזה רודיגר.
כן, אבל אמר לנו מוישה מאירי שהמאמן הגרמני יפתח עם שלושתם, למרות הכל, גם במחיר שהם יקבלו את הצהוב השני, את הצהוב שיגרום להם להיעדר משמינית הגמר.
אני מנחש, אני לא יודע, בטח לא יותר טוב ממוישה מאירי, שלפחות אחד משני הבלמים לא יפתח היום.
מעניין.
כן.
תגיד, יש לשוויץ, בהנחה באמת ונבחרת גרמניה הולכת בכל הכוח על ניצחון, כי הם לא רוצים להסתכן באיזשהו הפסד שעלו לסבך אותם להידרדר למקום השני, ברמות האלה, למרות שראיתי ששוויץ ושלושת המשחקים האחרונים לא הפסידה לגרמניה, אבל גרמניה מארחת עם הרכב הפותח החזק שלה, יש לנבחרת שוויץ מה למכור מול גרמניה? שרון, אתה איתנו?
לא, הוא לא איתנו.
אז יוני, השאלה אליך. יש לנבחרת שוויץ מה למכור מול נבחרת גרמניה?
אבל מה, עכשיו אתה מנסה להכשיל אותי? אני בווינר הלכתי על שוויץ.
אז אני רוצה עכשיו שתמסמך את זה.
אוקיי, אז אני אגיד לך למה.
הנה, שרון איתנו.
נשארתם לי רגע.
שרון, אתה איתנו?
כן, כן, אני איתכם.
אז
אני אומר שנבחרת שוויץ צריכה כדי לנצח כאן היום, קודם כל להיות מאוד מאוד יעילה מול השאר, בטח במצבים נייחים, והיא צריכה לקבל משחק גדול מהשוער שלה, שיצליח לעמוד בטח ב-20 דקות הראשונות, מול הלחץ הגרמני, מול הדחיפה של הקהל, שהם רוצים מהר להכריע את המשחק, וזו המשימה הראשונה. אגב, מבחינת יחסי הכוחות ביציעים פה, יש לא מעט אוהדים לשוויץ, אתם יודעים, זה לא רחוק, שוויץ וגרמניה, ויש הרבה מאוד אוהדים של
נבחרת שוויץ שנמצאים כאן. יש איזו מחויבות גם למארגנים, לתת מכסה מסוימת לקבוצה האורחת, זאת אומרת, זה לא, אם, זה רק בהנחה שהשוויצרים לא באים, זה מתפזר לכל העולם.
נכון, לא, לא רק לכל העולם, זה, אתה ראית במשחקים של נבחרת טורקיה, שאף אחד לא מצליח לקחת מהטורקים יותר מדי כרטיסים, הם ממלאים כל אצטדיון, והם רוב מוחלט. אני מניח שזה נכון גם מהגרמנים, אגב, יש גרמנים, גם היו אצלנו במלון היום, שהם, אין להם כרטיסים, הם פשוט הגיעו לפרנקפורט מכל מיני מקומות בגרמניה, כדי לחוות את החוויה של הנבחרת המקומית שמשחקת בעיר הזו, וכל מיני מקומות בפנזון וכו'. אז יש גם הרבה מאוד כאלה. כמובן שהאצטדיון הזה שבדרך כלל מכיל 50 וקצת אלף צופים, היום הוא קצת פחות, בגלל יציאה עמידה שלא מאפשרים את זה במשחקים של וופה, אז לכן מצמצמים את כל יציאה עמידה, שמים כיסאות וזה קצת מצמצם את כמות הכרטיסים שניתנים למחירה. אבל היום אני מניח שיהיה כאן רוב לאוהדי גרמניה, אבל לא רוב גדול מדי. בוא נחכה, ניכנס להצטדיון עוד מעט ש...
אני רציתי לשאול אותך שאלה אחרת. איך המארגנים מתכוונים להתמודד בהמשך עם התופעה הזאת שפורצים למגרש, וזה יכול פעם אחת להיגמר גם באסון?
אולי הם מקווים שרונלדו יודח, ואז לא תהיה בעיה, כי זה מתאים כיתו.
נכון, אבל... לא, זה קרה בעוד שני משחקים.
תראה, זה בעיה. אי אפשר בסופו של דבר כשמגיע ילד בין 10 או 12 ופורץ למגרש, מה תעשה איתו? מה, תרביץ לו, אתה אסטס.
לא יודע, עומדים שם שורה של מאבטחים עם הגב לשער.
לא יודע, דיברו איתנו תמיד על הסדר הגרמני, עושה רושם שהם לא מבריקים בתחום הזה, באליפות הזאת.
תראה, קודם כל, אם כבר נכנסת למקום הזה של הסדר, יש מקומות שאני יכול לשתף אותך שהייתי בכמה טורנירים, יש מקומות שהגרמנים קצת מאכזבים. זאת אומרת...
ברכבות.
מבחינת... כן, כן, האמת שכן, יש הרבה אנשים שנתקעים בכמויות של רכבות שלמרות שהגדילו אותם והגבירו אותם, זה לא מספיק כדי להביא את כל האנשים, ויש הרבה אנשים שלוקח להם הרבה מאוד זמן להגיע להצדונים, ולא לחינם, עכשיו אנחנו, מה, כמעט קצת פחות משלוש שעות למשחק, יש כאן מלא אוהדים, כי הם לא רוצים לקחת את הסיכון של להגיע מאוחר מדי, אז כולם מגיעים מאוד 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 מוקדם להצדונים,
והשערים פתוחים הרבה זמן לפני,
פתוחים, כן, כי השערים כבר פתוחים עכשיו, אפשר להיכנס למגרש, אין שום בעיה.
תגיד שרון, אתה שידרת גם את ספרד מול איטליה, נכון?
נכון.
מה, תשמע, אני...
והתאכזבתי.
אתה התאכזבת? כי אני סיפרתי את זה לאוזי, אני התלהבתי מניקי וויליאמס, אני הרבה זמן לא ראיתי שחקן כזה באגף, פשוט לא יכולתי להסיר את המבט ממנו.
נכון, לא רק זה, גם המגן הימני של האיטלקים עד היום חולם עליו בלילות. תשמע, הוא שחקן נהדר, הוא צעיר, ויש לו באמת הכל מבחינת היכולות, המהירות, הביטה, הדריבל. אני מניח שזה מסוג השחקנים, אתה יודע, שניצלו את הטורניר הזה עד תום, והוא כבר לא ישחק בקבוצה הנוכחית שלו.
כן, אבל אתה יודע, זה מסוג
השחקנים.
היו בעבר, שרון, וגם שר לך אני רוצה להזכיר, כל מיני שחקנים שנתנו איזה משחק או שניים מעולם אחר בטורניר גדול, צדו את העין של כל מיני זהו, וכל מיני קבוצות, וחתמו קבוצות גדולות, ופס, התמוססו.
זה מה שיפה בכדורגל, אתה יודע.
כן, אתה יודע, אני לא...
אנחנו בעד הרומנטיקה, ובעד
למצוא את האנדרדוגים. לא, כי אמרת שלא יכולת להסיר את העין.
נכון, כי אתה יודע, כולם דיברו על ימל, ועל מורטה, ועל פדרי, ואתה יודע, מישהו שאני פחות הייתי מודע לקיומו, באמת מגיע מבלבאו, זה היה כיף גדול, זה היה סיפור הסינדרלה, שאנחנו תמיד מחפשים ביורו.
אם אתה כבר מדבר על ספרד, אז פביאן רואיז צד את עיניי אולי אפילו יותר מניקה וויליאמס, אולי הוא פחות סקסי בעניין של הדריבל וכו', אבל הוא פשוט שולט במרכז המגרש בצורה מדהימה, מזכיר לי את השחקנים הגדולים של נפרדת ספרד.
אתה תמיד היית דפנסיבי, שרון.
אני אוהב את הניהול, אני אוהב את מי שמסדר ובונה את הפועלים השקטים האלה שלכאורה לא מקבלים את הקרדיט.
יפה, הולך עם האנדרדוג.
הוא הלב של, כן, הוא הלב של נבחרת ספרד היום, וספרד נראית מדהים, בואו, צריך להגיד את האמת, ספרד נראית מדהים, גרמניה נראית נהדר, אבל שוב, צריך לקחת רק בפרופורציה, כי ספרד נראית נהדר מול נבחרות טובות, וגרמניה נראית נהדר מול נבחרות שלא יגיעו רחוק בטורניר, אז אין לנו עדיין את הקנה מידה הסופי לגבי מי יכולה ללכת עד הסוף, וגם אז לא באמת נדע שמישהי טיפול בשמינית הגמר, זה תמיד קורה. מישהי שאנחנו שמים עליה את השיטונים, טיפול בשמינית הגמר. מי זאת תהיה? לא יודע.
בקיצור, שרון, האימור שלך לערב למשחק שאתה משדר, גרמניה מול שוויץ?
אני הולך על ניצחון גרמני. השוויצרים לא יופסו כאן, ולו בשל הסיבה שגם אם הם יהיו בפיגור של 2-0, הם לא ילכו קדימה בשביל לנסות לכבוש או להשוות, הם כל הזמן יעקבו מה קורה במשחק המקביל, לראות שזה מספיק להם.
שרון ניסים, ספורט אחד, תודה רבה לך, נשתמע מחר.
תודה חברים, נשתמע הערב, לא רק מחר.
בהחלט. יוני, תכף אנחנו נעלה את מיקי חליקה מבלגרד, יוצא לך קצת לעקוב אחרי אליפות אירופה בשחייה?
מהכותרות, רק כן, לא, לא,
תשמע,
לא
זה באמת
הישגים מדהימים.
צריך לסייג את זה, כי זה, אתה יודע, אנשים מן היישוב קוראים והשאר עושים את ההתאמות, ואומרים אז בוודאי גם בהתאם לזה ניקח גם מדליות באולימפיאדה, ועוד כחודש וחצי צריך לזכור שזה מדובר באליפות אירופה, ואין את הנציגות מארצות הברית ומאוסטרליה.
ועדיין, מדליה
אבל זה. עדיין, אני לא זוכר נבחרת ישראלית שמדורגת במקום השני בטבלת ה המדליות, נכון לאתמול, ועם באמת עם 4 מדליות זהב ומסחה של 200 מטר מעורב, גם מדליית זהב לגורובנקו וגם מדליית כסף ללאה פולנסקי. בקיצור, הישגים באמת יוצא דופן, והנה, מיקי חליקה, יושב ראש איגוד השחייה, יושב ראש הוועדה ההישגית באיגוד השחייה, יותר טוב אפילו. אהלן, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
תשמע, אני מכיר אותך, אבל אני תרשה לי רגע להיות מליצי, אתה משמין מנחת.
אני מקווה מאוד שלא. עם כל זה
לא משמין או לא נחת?
שהוא היסטורי. לא, יש נחת מאוד...
שומר על פרופורציה.
סביב, בדיוק. רמת ההישגים שראינו פה בשבוע האחרון זה משהו שהוא באמת בלתי רגיל.
בוא ניתן את ה... למי של... בוא תתן לנו ככה את מספר המדליות, באיזה ענפים, מי זכת ככה, תעשה סדר למאזין שלא חי את עולם השחייה.
אז אוקיי, זה התחיל מזה שהמדליה הראשונה הגיעה ב-4 כפול 200 נשים, עם סי ישראלי מדהים כמעט ב-10 שניות, ועם הרבה מאוד תיאבון לגמר אולימפי, מה שלפני 4 שנים לא יכולנו לחלום על זה, והמשיך בעוד מדליית זהב ב-4 כפול 100 מעורב מיקס, בנים ובנות. לאחר מכן אנסטסיה עושה עוד מדליית זהב ב-400 מעורב, מדליית זהב נוספת לאנסטסיה ומדליית כסף, כמו שאמרתם, ללאה פולונסקי. והיום, אם הכל דופק כמו שצריך, רון פולונסקי ייקח גם את הזהב
ב-200
מעורב של הגברים.
תגיד, מאיפה זה בא?
אח הגדול שלה.
מאיפה זה נולד? זה באיזה?
ומדליית הרד של קריס פיצ'וגין ב-50 חזה אתמול. קודם כל, זה נולד מזה שב-4 שנים האחרונות, אולי אפילו קצת יותר, איגוד השחייה עלה על איזשהו דרך מקצועית מאוד מאוד ברורה, עם כל המאמורות וכל האתגרים, אבל היה ברור שיש לנו מטרה ואנחנו מכוונים אליה, וזה מה שבעצם הכנו גם את הצוות המקצועי, בין אם הוא עזר ובין אם הוא המקומי, כיצד אנחנו רוצים לראות את הדברים, והדברים הם התחברו. עכשיו, בל נקל בהישגים של החבר'ה שלנו, אליפות אירופה הזאת היא רגע לפני המשחקים האולימפיים בפריז, וגם את זה צריכים לזכור, ויש מדינות שבחרו לא להגיע, אבל יחד עם זאת, אם מנתחים את התוצאות, למשל, שעשה רון פולונסקי אתמול, ושאנסטסיה ולאה, גם באליפות אירופה רגילה, הם היו זוכים במדליות. כלומר, השחייה הישראלית התפוצצה מאוד בשנה הזאת. זה התחיל מאליפות העולם שהייתה בדוחה, שאנסטסיה זכתה במדליית הכסף, וזה ממשיך עכשיו בהתגלות של כל הנבחרת הזאת. ומה שיפה לראות זה שמעבר לזה ששחיינים בוגרים, יש גם צעירים, ויש כאלה שחוו את הניסיון וכף פחות, וכולם משתלבים לתוך ההיסטוריה הזאת.
אבל יש מה להקיש מאליפות הזאת, עם כמובן כל הסייגים לאולימפיאדה, גורבנקו, עם 4 מדליות זהב, יש מה לדבר עליה ברמת המדליה בפריז?
אני חושב שמדליה בפריז זה גם עניין של מזל. זה תלוי איך המתחרות שלה יגיעו, כי הלחץ הוא על כולן, זה לא רק עליה. היא בתוך המשחק של המדליות, זה אני יכול להגיד. אבל מה יוליד יום, אין לדעת, צריכים לחכות לפריז ולראות איך הדברים מסתדרים. אבל אני חושב שכרגע מה שקורה בבלגרד, זה הצלחה מסחררת לענף השחייה.
אתה לא רוצה להתחייב, זה לא אינדיקציה למה יהיה במשחקים האולימפיים.
זה נותן לנו הרבה מאוד נחת, אבל אני חושב שמשחקים אולימפיים זה ליגה אחרת, זה, 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 זה משהו שהוא בכל קנה מידה הוא שונה. בסדר? זה, שם אנחנו צריכים להתמודד ממשחי הבוקר כבר להפיל לחצי הגמר. פה יכלנו לבוא ולשחק עם הדברים, כי השחקנים שלנו הם מספיק טובים בשביל להפיל לשלב הבא, גם בלי לשחות מהר במשחי הבוקר.
למיטב הבנתי, אין לנו מדליה אולימפית בענף השחייה.
עדיין לא.
נכון.
מקווה שיהיה.
אז הלוואי. תגיד עוד שמות ככה נוספים, חוץ מהאחים פולנסקי ואנסטסיה, שככה אנחנו גילינו אותם באליפות הזאת?
אז קודם כל, אלכסי גילבלינסקי יהיה כנראה השחיין הנוסף שייצג את ישראל ב-4 כפול 100 חתירה, זה עדיין לא סופי, אבל שחיין שבאמת הפתיע והגיע פה לתוצאות מאוד 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 חזקות, ילד בן 19, יונתן יצחקי גם בחור צעיר שהגיע פעם ראשונה לאליפות אירופה בוגרים, הפתיע וזכה במדליית הזהב יחד עם השליחים מיקס, לא רוצה לפספס אף אחד, אבל דוד גרצ'יק עשה קריטריון אולימפי ב-200 מטר גב, ולאה כמובן עשתה קריטריון אולימפי, לא רוצה לפספס, אנחנו הגענו פה עם נבחרת של 25 שחיינים, זה מעולם לא היה בשחייה הישראלית, שנבחרת כל כך גדולה שמגיעה להתחרות בזירה הזאת. אני חושב ששוב, צריך להסתכל על מה עברנו פה בשלוש וחצי שנים האלה, ולהוריד את הכובע בפני הצוות האימון, בפני כל מי שהיה חלק מההצלחה הזאת.
גם להוריד את הכובע בפניך, אתה יודע, היו לך לא מעט מאבקים, אפשר לומר שגם אכלת לא מעט חצץ, ומגיע לך ליהנות קצת.
אני שמח עם מה שאני רואה.
אוקיי, מיקי חליקה, יושב ראש הוועדה ההישגית באיגוד השחייה, תמשיכו ככה, והלוואי וגם נזכה למדליה בפריז.
תודה רבה.
זה אוטוטו צריך להגיד.
נכון, נכון. מיד לאחר היורו נתכנס לענייני האולימפיאדה. יוני, עכשיו איתנו, תגיד ערב טוב למאמנה חדש של נס ציונה, עמית שרף, אהלן עמית.
ערב טוב.
ברכות.
תודה.
אז אימנת בשנה שעברה את הפועל חולון, ואתה חוזר לקור מחצבתך, נס ציונה, שהיית שם החל משלב הנוער, ואתה הולך לשתף פעולה עם מאיר טפירו, שהוא הולך את המנהל המקצועי, גילוי נאות, למדתי עם טפירו באותה כיתה, יהיה לך מעניין.
אני בטוח.
הוא גם שחקן אדיר, אבל גם באמת ידע עצום בכדורסל. תגיד, איך הולכת להיות חלוקת העבודה ביניכם? כי בוא, מנהל מקצועי, האמת עד עכשיו, זה משהו שלא ממש הוכיח את עצמו בכדורסל.
אני לא יודע אם לא הוכיח את עצמו, כן, היו מקרים כאלה ואחרים. אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה, ואנחנו נבנה את הקבוצה יחד, נבנה את הדרך המקצועית. מנהל מקצועי אמור לראות גם יותר לאופק, מאמן חי את המשחק הקרוב לרוב, ככה זה עובד. זהו, אנחנו נעבוד טוב ביחד, ויש לנו יחסים טובים. וברור שאם משהו קורה והקבוצה לא מצליחה, אז יש שינויים, זה ככה בספורט שלנו, ומקווה שהקבוצה תצליח.
תגיד, אתה לך בסך הכל עונה לא רע בכלל עם הפועל חולון. צריך לזכור שהיו לכם לא מעט פציעות וזרים, שנצ'ו סיימתם במקום החמישי, הייתם ממש כפסע מהפלה לשלב הבא באירופה. איך אתה מסכם את העונה המשוגעת שהייתה לך בהפועל חולון?
כן, באמת הייתה עונה משוגעת, היה לנו הרבה פיקים והרבה היים, ולצערי גם לא מעט לואים, אז הייתה עונה באמת לא רעה. יכלנו לעשות יותר, ותכון אני מסתב ביחסים טובים שם עם ההנהלה, והייתה לי תקופה באמת טובה שם, 5 שנים עוזר מאמן, ועוד שנה מאמן ראשי. אז ציפיתי ורציתי מאוד לעשות שם עונה קצת יותר טובה ולהמשיך שם, אבל חייב להגיד שברגע שהבנתי שזה נגמר שם, נס ציונה פנו אליי, ותוך יום אחד זה נסגר, אני שבועיים אחרי השחרור התחלתי לאמן פה בכיתות A ועד הנוער, ואתי עוזר מאמן, ואיש וידאו שם, עשיתי הכל שם, וזה
מדהים. אתה סוגר מעגל.
כן, כן, ואני בטוח שנעמיד קבוצה, שזה מועדון מדהים, עם אנשים, הנהלה, וכבר מי ששם, שדרה ניהולית ומקצועית ברמה מאוד גבוהה.
נשמע, אתה נשמע מאוד רעב, השאלה מה, איזה קבוצה אתה הולך לבנות?
זו שאלה טובה, כי אני גם לא יודע...
ומה היעדים?
בדיוק, מה השלד הישראלי שהולך להישאר? צוף בן משה, איתי סגב?
אז איתי סגב ויאיר קרביץ, הם נשארים, הם חוזרים נשארים, צוף בן משה, אנחנו נדע בקרוב.
לוינסון?
גם, אנחנו נדע בקרוב, אנחנו צריכים לקבל החלטה עם עוד כמה שחקנים, איך אנחנו נעשה את זה, וברגע שנשלים את הבסיס של הסגל הישראלי, שאני מקווה שזה בימים הקרובים, אנחנו נביא את הזרים המתאים ונחבר, אני מקווה, נחבר אותם למשהו מאוד טוב, ואנחנו, יש קבוצה עם הרבה ציפיות והרבה רצון, זה באמת מעבר לקבוצת בוגרים מה שיש פה, זה קהילה שמתחילה מבית ספר לכדורסל, מחלקת נוער, ו... הם מהווים את הבסיס של המועדון ושל הקהל, וזה באמת משהו מיוחד פה, ואנחנו צריך להעמיד את הקבוצה הכי תחרותית ואיכותית שנוכל לעשות.
יוני, אתה יודע שאתה צריך להצדיע לעמית שרף.
אני תמיד מצדיע.
אני אסביר לך, אבל גם למה. האיש, בנוסף לכל מעלותיו, הוא גם קצין בגבעתי, סמך מפה בשקד היית, עמית?
כן, כן.
סמך מפה בשקד, ועשה מילואים עכשיו בחרבות ברזל, נכון?
כן, אני חרבות ברזל כבר הייתי בחמל בנס ציונה בפיקוד העורף, שזה גם כמובן תפקיד.
זה מילואים לכל דבר ועניין.
כן, לגמרי. לפני זה הייתי באוגדה הדרומית 10 שנים, אבל בשנתיים האחרונות אני בתפקיד קצת יותר, שמאפשר זמינות
קצת זמנים אחרים.
אני 36.
וגם העוזר מאמן שלך בפועל חולון, עידו לויט גם כן גויס למילואים.
עידו לויט היה חצי שנה באיוש, בתור ממש, זה היה באמת מטורף, ושמח שהוא הצליח לסיים איתנו את העונה, בשנה הבאה הוא ביפן, עוזר מאמן ממודי, מאור, ויהיה לו חוויה מדהימה, אני בטוח.
טוב, עמית, מה נאחל לך? שתצליח לפחות כמו הפועל חולון, כי לנס ציונה, לא, לנס ציונה לסיים שנה הבאה במקום החמישי, לדעתי זה יהיה יופי של הישג, אתה חוזר לבית שלך, ואנחנו מאחלים לך פה בהצלחה, ומסמנים אותך בתור ידיד מחלקה עתידי. יש לא מעט כאלה. בשנה שעברה זה היה שרון אברהמי, והוא הגיע לחצי הגמר, אז אתה יודע, אם תיכנס לנעליו, אני חושב ש...
פעמיים חצי גמר, אז נקנה את זה.
אז אתה קונה את זה.
לגמרי.
יוני, יש לך עוד משהו לשאול את עמית?
לא, שיצליח, אתה יודע, נראה לי, אתה יודע, מהסוג האנשים מלח הארץ כאלה.
חד משמעית. עמית שרף, המנה החדש של נס ציונה, תודה רבה וכאמור בהצלחה.
תודה, אחלה, ערב טוב.
אופיר סער, וואלה ספורט, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא תעשה לנו קצת סדר בגזרת ביתר ירושלים. אני מבין שיש שחרור סיטוני של לא מעט שחקנים. נדב נידם כן בדרך לקבוצה, מי עוד?
שוב, נדב נידם, זה למעשה יש סיכון במכבי תל אביב על ההשאלה שלו, אבל השחקן עצמו עדיין לא סגר את התנאים, וגם בודק קצת אופציות בחול. עוד כמה ימים מחכה לאיזה תשובה, אם לא, אז אני מאמין שהוא יסגור.
מה זה אופציות בחול? כל הזמן אומרים אופציות. יש לו משהו?
זה, אתה יודע, הסוכנים, הוא טוען שיש שנבדקות אופציות, הסוכנים בודקים לו, רוצה למצות את האופציות האלה. בסדר, אתה יודע, זה לא חייב להיות ללכת עכשיו לפה, לצרפת.
או שהוא מפעיל לחץ, קצת להעלות את התמורה הכספית.
כן, סוג של מניפולציה, בזה שאלתי.
יש לו חוזה במכבי תל אביב, בכל מקרה שצריך לקחת.
כן, אבל אני לא יודעת כמה הוא ישחק במכבי תל אביב בעונה הבאה.
לא, הוא לא ישחק.
יפה, אז שחקן צעיר צריך לשחק, לא לייבש את הספסל.
מסכים, ויש למכבי תל אביב הרבה שחקנים שלא, שבאמת יש להם עוד שנה בחוזה, והם חותמים לעוד שנה ומושאלים. או שחלק, גם אם הם לא מוש, גם אם הם יהיו עוד שנה במקום אחר, אז מגיע למכבי תל אביב דמי השבחה, ככה שזה לא כל כך פשוט, אבל מבחינת ביתר ירושלים, היא עדיין רוצה לצרף לא מעט שחקנים, צריך לזכור, נכון לעכשיו, אין לביתר ירושלים בלם אחד בסגל, והיא צריכה 3-4.
אני מבין אבל שאופיר קריאף עם רגל וחצי בחוט?
כרגע הכיוון הוא שאופיר קריאף לא ימשיך במועדון.
למה? מה קרה שם? עבר איזה חתול שחור או שזה מקצועי נטו?
גם, לא, מקצועית הוא יכול להיות שחקן משלים מבחינת הצוות המקצועי, אבל בין אופיר קריאף להנהלה לא היו אנרגיות טובות בשנה האחרונה, קיצצו את השכר שלו והוא קצת היה מתוסכל, היה קצת דם רע שם, אחרי זה הסתדר, אבל זה נראה שמעדיפים עכשיו שזה לא יקרה, אבל יש לחץ גדול מאוד של אוהדים, אז לוקחים עוד יום, יומיים, שלושה, לחשוב עוד קצת, להחליט. אנחנו נראה, אני לא אתפלל.
לחץ גדול של אוהדים שאופיר קריאף יישאר?
כן, יש לא מעט קהל שמאוד אוהב אותו, ואתה בסך הכל הרבה שנים
במועדון. אני יכול להבין, הוא סוג של סמל.
כן, אז זה משהו שאנחנו נבין אותו בימים הקרובים. חוץ מזה, ביתר רוצה לצרף עוד שני זרים בחלק הקדמי. היא עדיין לא יודעת מה יהיה עם ירדן שוע, שיש לו עד 15 ליולי את האפשרות לממש את הסעיף שחרור שלו. ולעבור לחול, 1.25 מיליון יורו, וזהו, אבל ביתר ירושלים עדיין...
1.25 מיליון יורו, שלא יחשבו 25 מיליון יורו בטעות.
כן, לא, ביתר...
רגע, אבל זה בכלל ריאלי? שירדן שוע יעזוב לחול תמורת הסכום הזה?
צריך קבוצה אחת שתסכים לשלם. מבחינת המספרים שהוא עושה, זה ריאלי. מה שחסר, אתה יודע, הוא לא היה בנבחרת ישראל. אין לו איזה יותר מדי הופעות עם קבוצה ישראלית במפעלים האירופאים. זה, בודקים, רואים את הדברים.
שר, אם אתה דואג בפרמייר ליג, הוא לא יכול לשחק.
לא, אני לא מדבר לפרמייר ליג, אני מדבר אפילו ברמה של ליגה בלי.
רישיון עבודה, אתה חייב להיות שחקן נבחרת.
הוא מחפש כסף, אמירויות, מפרט, דברים כאלה, איפה שאפשר, משהו סטייל, לא מרצי לי כזה, משהו כזה, חוזה כזה, אבל שוב, גם לביתר הוא מקבל איזה 250-270 אלף דולר, אז גם חוזה הוא צריך לקבל הרבה יותר כסף, אז אנחנו מדברים פה על הכרטיס, ועל החוזה, וחתיכת...
בקיצור, הוא הילד חי בסרט.
לא ממהרים גם לגייס ישראלים עכשיו בעולם.
אבל ירדן שואה, הוא ללא ספק היה הכוכב שבית"ר ירושלים בעונה שעברה. עד כמה ברק אברמוב מתכוון להכניס את היד עמוק לכיס, כדי להשאיר אותו גם בעונה הבאה? כי הוא סוג ששובר שוויון בליגת העל שלנו.
אז אני אגיד לך משהו, יכול עד לרגע זה לא נלחמים להשאיר את ירדן שואה בבית"ר.
לא, לא, ואני לא מסכים עם אף מילה שאתה אומר, שר.
שהגיע, רגע, רגע, שנייה. הגיע הרגע למכור אותו ולהרוויח משהו, כי גם הוא סבר ורוצה לעשות כסף גדול. אבל, אז אם אתם שואלים אותי, במיוחד בקיץ, קשה מאוד להביא זרים בגלל המלחמה, אין לבית"ר מי שייתן את המספרים של ירדן שואה.
נכון. איזה מספרים, ריבונו של עולם, איזה מספרים הוא נתן? הקבוצה נלחמה על החיים שלה עד שהגיע ברק.
נו, ומה היית עושה? בגלל המספרים שלו...
בלעדה, והייתה יורדת ליגה, אז הוא נתן מספרים.
טוב, אוקיי.
נו, בית"ר ירושלים, הנחת העבודה הייתה, שנכון יהיה למכור.
יכול להיות שאני עדיין עם הרושם של היכולת שלו במכבי חיפה, אז...
יכול להיות.
כן.
עוד פעם, אני מדבר על שחקן במונחים, הוא כוכב במונחים של קבוצת מרכז טבלה בליגת העל, כן, בהחלט.
נכון, קבוצה שהשאיפה שלה זה פלייאוף עליון.
נכון.
אז כן, אז הוא, שוב, זה, יש לו את היתרונות, החסרונות שלו, לבית"ר הוא מתאים. עכשיו השאלה היא, שוב, ההנחת העבודה הייתה שזאת ההזדמנות האחרונה למכור אותו. הוא כבר לא, הוא כבר בן 25 עוד מעט, ואנחנו יודעים, בית"ר ירושלים היום משוכנעים, אם הוא ילך, אז עוד שנה, שנתיים הוא כבר יחזור, יקבלו אותו בחילם. כרגע אין הצעות, אין מישהו שמוכן לתת לו שכר גבוה, ולקנות את הכרטיס שלו. נמתין, יש לו עד 15 ליולי.
אופיר סער, וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה לכם.
הרלי וייסברג, גם כן וואלה ספורט, מה העניינים?
אהלן חברים, שבוע טוב.
מה בגזרת תמיר בלט, הוא מתקרב לחתימה נוספת במכבי תל אביב?
כן, חוזה אסטרונומי? אתה יודע, תמיר בלט, כמו שהוא על המגרש, כנראה ככה הוא מחוץ למגרש, הוא אוהב לקחת סיכונים, וכמו על המגרש, גם מחוץ למגרש, הסיכונים האלה משתלמים לו. אז אחרי שהוא יצא מהחוזה במכבי, שילם את סעיף היציאה, הוא אמור לחתום על חוזה חדש.
אני לא הבנתי את זה, אבל מה הפואנטה פה? כאילו, שווה לו לבדות את עצמו ואחרי זה לחתום כאילו כפרי טרנספר?
כן, כי לפי החוזה המקורי הוא אמור להרוויח בעונה הקרובה משהו בין 350 ל-400 אלף דולר, זה החדש אמור להיות 1,300,000 לשנתיים, זאת אומרת 650,000.
ובכמה הוא פדה את עצמו?
סכום זניח יחסית, 25,000 דולר, 40,000 דולר.
אז הוא איש עסקים ממולח בנוסף לאותו מוסר אסיסטים משובח.
בוא נגיד, הוא מוקף באנשים הנכונים.
כן.
אז תמיר בלט כנראה יישאר במכבי תל אביב, וזה אחת משתי המטרות הראשונות שהציבה לעצמה.
וזה אומר שים הדר לא יהיה?
נכון.
נכון.
יפה, יוני.
זה לשבוע שעבר במפורש, שאין מקום לשניהם, והבהיר בצורה אלגנטית
שהוא מעדיף את בלט.
כן, זה השחקן שהוא רוצה.
מה לגבי סורקין?
זהו, רומן סורקין זה קצת יותר מורכב, כי לרומן סורקין יש סעיף יציאה ל-NBA, והוא נראה די נחוש לפחות כרגע למצות את המהלך הזה, אמור להיות למבחנים בדלאס, אחר כך גם בגולדן סטייט. כשמסביב מרחפת, זה בגדר שמועה עדיין, העניין הזה של דלאס והפועל ירושלים, הרי גם דלאס מעבר, גם
הפועל ירושלים. אבל סורקין להבנתך שווה NBA?
אנחנו רגילים להגיד את הקלישה ש-NBA זה עניין של סיטואציה, אם אתה מגיע לאיזה קבוצה שבדיוק חסר לשחקן במשבצת שלך, ואתה מגיע ותופס איזה שני משחקים טובים, אתה יכול פתאום להפוך לשחקן NBA.
הרלה, מותר לי להגיד משהו בתור הקטן?
תמיד.
אני לא חושב שהוא ברמה של NBA.
כנראה שאתה צודק.
גם ביורוליג, הוא לא היה סנטר פותח במכבי תל אביב, זאת אומרת, זה בעיקר הלך לכיוון של ג'וש ניבו.
נכון, ראינו אותו מתקשה, קודם כל קטש סוחב אותו ומושך אותו ודוחף אותו לכיוון עמדה מספר 4, ונראה שמשם הוא הולך להתפתח.
נכון, כי הוא שיפר,
גם הוא יישאר במכבי תל אביב.
אבל עדיין ראינו אותו מתקשה מול נגיד שחקנים כמו דינוס מיטוגלו מפנתינייקוס. בסדרה, ושחקנים אחרים, טוב, זה עוד לא מוכח שרומן סורקין הוא פאור פורוד ברמת, לא טופ יורוליג, אבל גם לא יורוליג.
הוא לא סטרץ' פור קלאסי, מה שנקרא.
נכון, אולי הוא עוד יהיה, כי ראינו אותו בפלייאוף, אנחנו כן רואים אותו משתפר ולומד משנה לשנה. אני חושב שמקצועית, הצעד הנכון מבחינתו הוא להמשיך עוד עונה, בטח כשמכבי תל אביב הולכת
הוא לא תחת חוזה, נכון?
יש לו סעיף יציאה, רק ל-NBA.
טוב, בוא נדבר קצת על שחקנים אחרים ומאמנים אחרים, בכל אופן, לא כל העולם סביב מכבי תל אביב.
מה? באמת? אתה בטוח? כן, מה?
הנה, יש לי חידוש בשבילך. ירדן שואה שחקן טוב, ולא כל העולם סביב מכבי תל אביב. אוז בלייזר עובר לשורות הפועל תל אביב, יחד עם גיא פלטין, לפחות בגזרת הישראלים, הפועל תל אביב עושה עבודה לא רעה בכלל.
כן, אני חייב להגיד שאני לא יודע כמה שניהם הולכים להיות שחקנים משמעותיים בעונה הבאה.
נכון, שחקנים משלימים.
אבל הם הולכים לחזק נקודה שמאוד בלטה בהדרה בסדרת גמר הפלייאוף, העומק של הפועל תל אביב.
העומק, ובמקרה של פלטין גם ההגנה.
נכון. אני רק לא הכי מבין, אני לא הכי בטוח כמה הדבר הזה הולך לעבוד. גם פלטין, גם נועם יעקב שאמור לסכם. גם שניים או שלושה גארדים זרים, כנראה שניים, וגם ברטימור, אני לא בטוח שעוד לא צפויים לנו שינויים בהמשך. בוא נראה לאן זה הולך, אבל הפועל תל אביב, לפחות המהלכים הראשונים שלה,
נגיד, אופר ינאי, זה רציני, הוא הולך לפרק את הקונצנזוס הזה של הפועל ירושלים, מכבי תל אביב?
אני לא יודע אם הולך לפרק כל כך מהר, גם הפועל ירושלים יש את המשאבים שלה, ובטח
את האופר ינאי שלה.
כן, בדיוק. ומכבי תל אביב גם עם
אבל האופר ינאי של הפועל ירושלים כבר מפוקח, כבר לא משפריץ כסף, ופה בא אופר ינאי,
לא יודע, הוא בן 24, נראה לי
לא, אבל הוא כבר, אתה יודע, הוא לא ילד, הוא בן 24, אבל
אנחנו דברים כמובן על מתן אדלסון,
נכון, אז אני אומר, הוא לא ילד קטן, והוא יודע מה הוא עושה, והוא לא ישפוך, ועובדה שהוא לא שפך השנה. שאלה אם אופר ינאי עכשיו בשיא ההתלהבות שלו, ואני קורא את הציוצים שלו, ואת האמירות שלו, ואם הוא לא הולך לעשות איזשהו חר בודר, נגד מכבי תל אביב, הפועל
ירושלים. אופר ינאי הוא איש עסקים ממולח, והוא מאמין בגישה מאוד מאוד פשוטה, שאם אתה תכוון הכי גבוה, אתה תגיע הכי גבוה, ובלי זה אתה לא יכול. אז הוא עושה גם הרבה רע, שאנחנו כתקשורת מאוד מאוד נהנים מזה, ולפעמים הוא חוטף על זה, כמו שהוא כבר הודיע לפני חודשיים שלושה, שהוא קנה שעוני אליפות לקבוצה שלו, ואז כולם מסתלבטו עליו על זה. אנחנו בעד הדברים האלה, שיהיה קצת רע, שיהיה קצת רשטוק.
רגע, הוא מוכר אותם עכשיו? שתהיה
תחרות. אני לא יודע, אני...
למה, אתה רוצה לקנות, יוני?
כן, למה לא? במחיר טוב, כן?
תגדיר מחיר טוב.
מה שעולה 50 אלף שקל, שיעלה 25, זה מחיר טוב.
טוב, חיים שלך דבש.
הכותרת של הקטע, יוני מוכן לקנות שעון ב-25,000 שקל.
נכון.
עשינו את שלנו להיום.
תגיד בגזרת ה...
עידו קוז'יקרו חוזר למכבי חיפה.
זאת כותרת, יפה. במיוחד ליוני.
כן, עידו קוז'יקרו, מכבי חיפה נזכיר, ירדה לליגה השלישית.
הנה, סגרת לי עוד אייטם למחר, איך אני אוהב אתכם היום, מדהים.
כן, אז כשיורדים לליגה השלישית, אז צריכים איזה משהו שיירים אותך.
יוני, אתה מצלם את השעון שלך עכשיו?
בחול, בשולח.
הבנתי.
הוא כבר מכין שעוני אליפות.
בוא, תתרכז בתוכנית. תהיה איתנו, מה שנקרא. תהיה איתנו. תגיד, בגזרת המאמנים, בואו נשלים את הפאזל, אלעד חסין, להפועל חיפה, גודס, להפועל חולון, דדס, להפועל תל אביב, ועם עמית שרף שדיברנו ממש לא מזמן, בנס ציונה.
בסימן קמבקים, הכל בסימן קמבקים, גם חסין, גם גודס, גם עמית שר, שאומנם לא אימן את הבוגרים של נס ציונה, אבל התחיל את הקריירה שלו במועדון הזה, וגם דדס באיזשהו מקום זה קאמבק, הוא פשוט ממשיך בהפועל תל אביב. היום דן שמיר הוצג כמנהל המקצועי החדש של הפועל ירושלים, ומתן אדלסון, שכבר הזכרנו אותו קודם, התייחס באופן ספציפי למהלך שמכבי תל אביב עשה ליבאי רנדולף, מה, קיבלנו מכה, עשו לנו בית ספר, אבל אנחנו נחזיר. מעניין, למה הוא מתכוון?
תקשיב, אני דיברתי על זה עם עמית שרף, אני קצת סקפטי ולא רק בגלל שאני מקריח, לגבי המעמד של מנהל מקצועי בעולם הכדורסל, זה לא משהו שהוכיח את עצמו, והנה גם נס ציונה הלכת על זה, וגם הפועל ירושלים, מה הסיכויים?
אבל במכבי תל אביב זה הוכיח את עצמו.
איך זה בדיוק הוכיח את עצמו?
לא יודע, דיוויד בלאט לא...
דיוויד בלאט לא על תקן מנהל מקצועי.
דיוויד בלאט לא היה מנהל מקצועי,
אף פעם.
אבל הוא האוטוריטה המקצועית המשפיעה ביותר, לא?
האוטוריטה היא עודד קטש בסופו של דבר.
הדבר היחיד...
דווקא במכבי תל אביב היו עימותים עם וויצ'יץ', שהוא היה ככה...
נכון. אז ניקולה וויצ'יץ' בקטע הזה הוא נטע זר, כי כל השמות האלה שאנחנו מזכירים, בסופו של דבר, במוקדם או במוקדם יותר, עברו לאמן את הקבוצה. אם זה יונתן אלון, שהיום הוא מאמן הפועל ירושלים, ואבי אבן ומכבי תל אביב, אני מזכיר לכם שיפה
נכון, כתבו ו... וצביק השרף פעם,
ואז הוא... ותפירו!
אז השאלה אם אתה סתם פשוט מכין עתודת אימון למקרה שהמאמן התפטר, ואיך המאמן אמור להרגיש שהוא יודע שאם הוא לא יתפקד, אז המנהל המקצועי חס וחלילה יתפוס את תפקידו.
יירש אותו, אבל זה ככה בכל העולם.
נכון.
אם הייתי אומר לך לפני חודשיים, שדן שמיר ויונתן אלון יהיו ביחד הצוות המקצועי של הפועל ירושלים, היית אומר לי, טוב, דן שמיר יהיה מאמן ויונתן אלון...
אבל הוא עשה קטע מסריח להרצליה, דן שמיר.
כן, הרצליה מאוד מאוד זוהמים עליו, שהוא בעצם ביקש להשתחרר מסיבות אישיות, וכבר כעבור 48 שעות.
נתת אותם, בקיצור, לא נשתמש במילה יותר קשה.
כן, ומצד שני, הרצליה היא זאת שבתגובה לשחרור של דן שמיר, משכה את המאמן שלה, את יאו אורלנד ממכבי רעננה, לא יודע בדיוק מה הם סגרו שם ביניהם. כן, מסוג הדברים שקורים. האם להרצליה יש קייס פה לטבוע פיצויים? זה אנחנו נדע בשבועות.
הלוואי וכמות החדשות תייצר את כמות הקהל בליגה הזאת בכדורסל שלנו.
זה לי את כמות הסלים, עזוב כמות הקהל.
לגמרי.
טוב, ארלה, המון המון תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
זאביק זלצר, ספורט אחת, אלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה בעמדת השידור לקראת המשחק של סקוטלנד מול הונגריה, ספורט אחת, החל מהשעה 10 שעון ישראל.
נכון, נכון. יחד עם רמי בית.
בהחלט. הסקוטים, מה שנקרא, נאבקים בשדים של עצמם, אף פעם לא הפילו לשלב שמינית גמר בטורניר גדול, והם יכולים לעשות את זה אם הם ינצחו את ההונגרים.
אם הם ינצחו, הם יכולים דרך המקום השלישי להגיע, אבל לומר את האמת, אחרי שכבר ראיתי את שתי הנבחרות, את הסקוטים גם שידרתי, סקוט, לא נראה לי שסקוטלנד תוכל לנצח, למרות שכרגע היא לפני הונגריה בבית, סקוטלנד נבחרת...
גם אם מנצחת, יש לה יחס שערים גרוע, שהיא לא יכולה לבוא את שוויץ.
לא, זה ברור, להפיל מהמקום השלישי, מה שנקרא.
כן, כן, בדיוק.
שמה זה 4-6.
כן, אבל דווקא הונגרים שמאמינים שהם ינצחו, מקווים שעם 3 נקודות הם יצליחו להתברג בין 4 עולות מתוך 6 הבתים. ולומר את האמת, הונגריה, למרות שהיא נוצחה בשני המשחקים, הרשימה הרבה יותר מהסקוטים. הסקוטים נבחרת מקובעת, נבחרת שמשחקת, הייתי אומר אפילו אולי כדורגל של פעם, עם כדורים ארוכים מהגנה להתקפה, אין שחקן מטרה, אין ניהול משחק, אבל יש בהחלט עקשנות, יש נחישות, ולעומת זאת ההונגרים הם משחקים כדורגל, נבחרת מאוד מוכשרת.
משחקים כדורגל עם 0 נקודות, במינוס 5 שערים.
כן, זה נכון, אבל שוב, המשחקים שלהם הרבה יותר מעניינים מאשר המשחקים של הסקוטים. אני אישית חושב שהמאמן ההונגרי טעה בעובדה שהוא פשוט לקח את סובוסליי, שהוא שחקן מרכזי.
הוא הכוכב שלהם סובוסליי, דומיניק.
אבל... אולי בגלל המחשבה שסובוסליי במרכז ישמר בצורה אדוקה, הוא הציד אותו לקווים, ושם הוא הרבה פחות יעיל, שם הוא הרבה פחות מעורב, שם הוא הרבה פחות בהם על השאר, ואני מניח שהיום הוא יחזיר אותו לעמדה הטבעית שלו, ואני, בכל אופן, מבחינתי, ההונגרים נרשימו עד היום, למרות שהם נוצחו בשני המשחקים, מבחינת כדורגל, הם הציגו כדורגל הרבה יותר, הייתי אומר יפה, אולי לא מספיק יעיל.
טוב, וגם שיחקו מול נבחרות חזקות מהם, בהרבה, שיחקו גם מול גרמניה אבל, וגם מול שוויץ.
אבל גם סקוטלנד.
כן, אבל סקוטלנד ספגה תבוסה 5-1 מגרמניה.
אבל הצליחה לחלץ נקודה משוויץ, נכון. וזה מה שנותן לה תקווה, שהיא תוכל להמשיך הלאה, אם כי...
כן, ואתה יודע, הפער הוא 6 שערים, ולא בשמיים ששוויץ חוטפת 3-4 חתיכות, וסקוטלנד פתאום מנצחת 3-0, ואז היא עולה מהמקום השני.
לא יודע, לא רואה את הסקוטים מנצחים 3-0.
זה נראה דמיוני, אני מניח שגם הגרמנים היום, בשל העובדה שהם כבר הפציחו את עצמם, אולי גם המאמן שלהם, נאגלסמן, ניתן לכמה שחקנים בכירים אולי את המנוחה לקראת... השלב הבא, אבל שוב, בכל מקרה, לא נראה לי, עוד פעם, שסקוטלנד יכולה, ואם היא תנצח בטח ובטח לא בהפרש, וגם שווייץ לא תפסיד בהפרש גדול שווייץ, כי ההבדלים בין שתי הנבחרות הם לא כל כך...
אז זה מה שלוקח אותי לאימור הבא שלך, איך אתה רואה את מתפתח המשחק בין גרמניה לבין שווייץ?
משחק המקביל? הרבה תלוי בשני המאמנים, הרבה תלוי, אתה יודע, מי מהמאמנים מסתכל צעד אחד קדימה, ורוצה לתת לשחקן המפתח את המנוחה, כדי שישויו...
או לשמור על שחקנים שלא יקבלו צהובים.
גם וגם, אבל בעיקר כדי לשמור עליהם מהבחינה הזו, לפחות מבחינה פיזית, וזה מה שבעצם מנחה את המאמנים פה. אבל המשחק הזה, בכל מקרה, אם שני המאמנים יעשו את זה, יש יתרון גרמני. הגרמנים בהחלט נראים טוב משחק למשחק. הגרמנים נראים כנבחרת מאורגנת, ואני חושב שיש להם גם מאמן די יצירתי, שיודע איך להוביל את השחקנים שלו, גם תוך כדי המשחק, הוא יודע לאן להעביר אותם, לשנות...
שמה, שיש לך סגל כזה גדול... וכזה משופע בשחקנים, אתה יודע, זה המאמן זה קל לו מאוד.
אתה רוצה שאני אזכיר לך עוד נבחרות עם סגלים גדולים? קח את אנגליה. קח את אנגליה, זה הדוגמה הכי טובה.
אבל לאנגליה, זאביק, יש בעיה בהגנה. הסגל של אנגליה הוא משופע בכוכבים בחלק ההתקפי.
לאנגליה יש בעיה בהגנה.
יש לה בעיה רצינית מאוד בהגנה.
לאנגליה יש בעיה בהתקפה. לאנגליה עד עכשיו, במשחקים, יש בעיה גם בקישור. אנגליה פשוט לא ממצה.
ואולי גם בעמדת המאמן.
בדיוק, זה מה שרוצית לי את הדברים מהפה.
אוקיי, לכן אמרתי, זה תלוי הרבה במאמנים, לגרמניה יש מאמן מאוד מאוד יצירתי, מאמן חכם לדעתי, גם לשוויץ, יקין הוא מאמן מאוד מאוד חכם, ואתה רואה את השליטה שלו, בשחקנים שלו, אתה רואה גם את הגישה, העובדה שהוא נתן לשקירי, לא נתן לו לפתוח במשחק הראשון, נתן לו במשחק השני, הוא קבע שער, אבל בגלל הגיל המתבגר, דקה 60-70 הוא הוציא אותו, ראית חיבוק בשניהם, זאת אומרת, הדברים נעשים גם תוך כדי הבנה ותוך כדי הערכה הדדית.
טוב, אז אביק, לא נסיים בלי לקחת ממך את האימור למשחק שאתה תפרשן אותו בצוותא עם רמי וייץ, סקוטלנד מול הונגריה, איך אתה רואה את המשחק הזה מסתיים?
אני רואה את המשחק הזה מסתיים בניצחון הונגרי.
מעניין, ואז את אומרת שההונגרים מקווים להפיל לשלב הבא מהמקום השלישי.
הם צריכים לחכות לתוצאות בכל שאר הבתים, אבל שוב, יש להם סיכוי, אני מניח לדעתי, מהבחינה הזו, אני חושב שהונגריה נבחרת מוכשרת יותר, ואני הולך עם ההונגרים.
זאביק, נעקוב בעניין, ונשתמע בהמשך השבוע, זאביק זלצר, ספורט אחת, תודה רבה לך.
תודה חברים, ערב טוב.
מיכאל וינצנדט, ערוץ הספורט, מה העניינים?
בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר, אז מה שמאירי בשביל גרמניה, אתה בשביל צרפת, אתה בר סמך...
כן, אבל יחי ההבדל הקטן, בגילאים.
נכון, מאירי יותר צעיר.
כן, נו, מה?
זה נכון?
לא, הרבה יותר פחות מנוסה גם ממיכאל.
תגיד, מיכאל, עד עכשיו, בלחש, בשקט, מותר לומר שהנבחרת הצרפתית לא ממש מרשימה.
לא, כולם אומרים את זה, אף אחד לא מסתיר את זה.
לא, אני מפחד להגיד לך את זה פשוט, זה הכל.
לא, הם באו שחצנים פשוט לטורניר הזה.
השלב בתים זה בעל הנעל הזה, טוב, זה הפעם, זה לבוא, המניטיים האמיתי מתחיל במוצש, בשמינית הגמר.
העל הנעל שלך מזכיר לי שאלינו אותך על פריס סן ז'רמן.
מול דורטמונד,
נכון. בדיוק, זה אני זוכר את העל הנעל הזה, זה חקוק לי עד היום.
מה, זה יכול להיגמר בסוף שצרפת...
אל תהיה פזיז, מיכאל.
בדיוק, זה יכול להיגמר שצרפת תעלה מהמקום השלישי בסוף.
היא צריכה להפסיד לפולין באיזה הפרש...
טוב, פולין מחוץ לתמונה, זה לא יקרה.
לא, כן, בוא תעזוב, הם יהיו שם...
לא, מה קשור? היא צריכה להפסיד לפולין אפילו 1-0.
היא לא תפסיד לפולין.
רגע, ואוסטריה מנצחת, אז היא עולה מהמקום השלישי.
בסדר, אבל כי לפולין אין על מה לשחק, הם כבר מחוץ
לתמונה. הקטע שמדברים עליו בצרפת כלי התקשורת, כולם מודאגים מההתקפה, ההתקפה לא עובדת, זה לא סוד. שני משחקים, שער אחד שכבשת זה גם שער עצמי, ואתה רואה שלאורך כל המשחק... הם מגיעים על סף הרחבה ופשוט לוקחים החלטות גרועות מאוד מצד השחקנים, חוסר ריכוז טוטלי בפעולה אחרת.
קיצור, מה שאומר שהצרפתים בנויים על אמבפה, ואמבפה לא מגיע עדיין.
הוא חלק, הוא לא משחק.
הוא הופיע רק
במשחק אחד. אחד לא שיחק, אחד שיחק.
הוא הופיע רק במשחק אחד, נכון? אני מאמין שגם נגד פולין לא יקחו איתו סכנה, לא בגלל האף, בסדר, אפשר לשחק עם מסכה והכל, אבל סתם פתאום הוא מותח את האחורי, פתאום זה, ונגמר לו הטורניר, אז אין טעם באמת לסכן אותו במשחק ש... בוא נגיד ככה, גם המחליפים של צרפת אמורים להסתדר מול נבחרת פולין שכבר איבדה עניין בטורניר הזה.
רגע, צריך לומר...
רגע, אם הם מסיימים שני, הם פוגשים את גרמניה בשלב הבא.
אם הם מסיימים שני, הם הולכים לצד השני של גרמניה וספרד. כן, זה נכון. אבל הם ינסו אותו, הם ינסו...
שזה יכול להיות סוף הדרך שלהם.
תשמע, מיכאל, אני... מה שאני ראיתי...
אני חושב שאף נבחרת בטורניר לא תרצה לפגוש את צרפת בנוקאוט. זו הרגשה שלי.
את צרפת או את גרמניה?
לא, גם וגם. נכון, אף אחד אתה לא רוצה לקבל את הצרפתים. אתה רוצה לקבל את המשלבים הגבוהים.
אני לא רוצה לקבל את הגרמנים. לצרפתים, אתה יודע, ואין ברירה, מקבלים אותם. הגרמנים בבית... הם מחויבים, הקהל שלהם...
כולם מדברים על זה שזו הנבחרת היחידה שבאמת לא הפקיע שער, כי כמו שאמרנו, השער היחיד שלה זה שער עצמי, אבל מנגד, זו אחת משתי נבחרות שלא ספגו שער בטורניר, יחד עם ספרד. אז ברור שבספרד הכל עובד והכל טוב, אבל בצרפת, השני משחקים שראינו, גם נגד אוסטריה וגם נגד הולנד, ההגנה הייתה בסדר גמור, השוער מייק מניע היה מצוין, והקישור בראשיתו של קנטה עבד נהדר. הבעיה זה בהתקפה.
אני, לדעתי הבעיה, ממה שאני ראיתי, גריזמן לא מרוכז בעליל.
כן, כן, עוד פעם, גריזמן זה חלק מההתקפה.
מרוכז בתסרוקת שלו החדשה.
הוא אמור לנווט ולדחוף את הכדורים ימין לשמאלה. הוא גם, הפס האחרון שלו לא מספיק טוב.
כן, אבל אתה רואה, יש לו כמה מסירות במהלך משחק, שאתה רואה שזה שחקן גאון, ובסוף זה יסתדר לו.
תשמע, גם נגד הולנד, ברור שזה המשחק מאכזב והכל, אבל אתה ראית בקטנות של צרפת, ההתמסרויות, היציאה מלחץ, אתה רואה שזה שחקנים מהטופ העולמי, אתה מרגיש את זה בכל נגיעה.
מה עם דמבלה חלש מאוד?
חלש מאוד, להחיד, אני לא מצליח להבין למה הוא ממשיך לקבל קרדיט מדשאן. מרקוס טוראם לא טוב, הוא לא משחק גם בעמדה שלו, ויש לך שחקן אדיר, שראינו אותו השנה בפסג'ה, ילד, ברדלי ברקולה עם הרסטות, אני לא מבין למה הוא לא...
חשבתי שאתה אומר שז'ירו הוא ילד פלא.
לא, עוד פעם, ז'ירו, אגב, ז'ירו בנבחרת, אפשר להגיד
עליו כמה שרוצים. יש לך בדיחות
היום, סער. אפשר להגיד על ז'ירו ולרדת עליו כמה שרוצים, אבל בנבחרת הוא תמיד נותן את התפוקה.
כן, אבל הוא עכשיו, הוא נכנס פעמיים, נכון? כמחליף.
נכון, נכון. עוד פעם, אני הייתי שמח, עוד פעם, אני מדבר איתך כבר, אני כבר עובר על פולין והכל, אני מדבר כבר לקראת השמינית, הייתי שמח לראות את אמבפה קשיר, את ברקולה על הדשא, את ג'ירו, ג'ירו, ג'ירו מניה בטוחה, אני לא מצליח
להבין. רגע, אמבפה וג'ירו זה שילוב שיכול לעבוד? הם לא דורכים אחד לשני על העמדה?
הם הביאו את המונדיאל ברוסיה ככה, מה? אמבפה בצד, ג'ירו בשפיץ.
זה היה לפני שש שנים, אני רוצה להזכיר לך.
בסדר, אבל אני אומר, עוד פעם, גריזמן כעשר, ובצד אחד אתה יכול לשים את ברקולה, הצד שני...
גם דשאן היה לפני שש שנים, אני מזכיר לך.
כן, אבל הנקודה היא שיש לך אלטרנטיבות על הספסל, שהוא לא משתמש בהן.
לא, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. כל מילה.
התקשורת הצרפתית מבקרת את דשאן על כך שהוא לא משתמש בתחליפים שיש לו על הספסל. עכשיו, אם היינו רואים הצגות בשני המשחקים, אז אחלה, אל תחליף אף אחד, תעלה עם אותם 11, תסיים אותם 11, אין בעיה. אבל אנחנו רואים שהחלק ההתקפי זה לא עובד, ולכן... רוצים לראות שינוי, רוצים לראות שחקנים שמקבלים את ההזדמנות, יכול להיות שהם יקחו, יכול להיות שלא, אבל תן להם את הצ'אנס להוכיח לפחות.
לפחות אבל לדעתי הם יכולים להיות רגועים בעמדת השוער, הוא יופי של שוער.
אמרתי לך, שוער, הגנה וקישור, כל עוד יש לך את קנטה שנמצא בכל מקום על המגרש, זה בסדר. ברגע שההתקפה תסתדר, אז אנחנו נדבר ב-14 ביולי, אין בעיה, מה הבעיה?
שמעתי שאם...
אלן אלן, מה שנקרא.
שאם צרפת מגיעה לגמר...
עוד פעם, יכול להיות שזה שמה שחצני והכל, אבל יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, יש לך שחקן שבמהלך אחד יכול לפרק הגנה, וראינו, אגב, ואני לא מדבר בעלמה, כי יש לך חוכחות, שחייה ברוסיה 18, הפסד בפנדלים במונדיאל האחרון, אז ככה שאפשר לסמוך עליו, הוא כבר הביא קבלות, ולכן אין שום סיבה שזה לא יתחבר גם בטורניר הזה. אני לא רואה שום סיבה.
קודם כל צריך להגיד דבר אחד, אמבפה הראש שלו כנראה לא בטורניר הזה לדעתי. זה דבר אחד.
תקשיב, רק חצי משפט, יוני, סליחה. הוא התעקש על כך שיסדירו את המעבר הזה לריאל לפני היורו, כדי שהוא יתרכז אך ורק ביורו.
כן, אבל זה מלווה אותו גם ביורו עכשיו, כל המעבר.
לא, הוא שחקן ריאל, נקודה, זהו, הפרק בפג'ה, הסתיים.
דבר שני, שמעתי שהם מגיעים לגמר, אז אתה נוסע לגמר, אתה מוזמן לגמר על ידי הצרפתים, זה נכון?
הלוואי, הלוואי, לא יודע, תשיג לי מימון, יוני, תשיג לי מימון, אתה איש כמוך יכול איזה
שפה. יוני מחובר, לא יודע אם הקשבת לשעה הקודמת, יוני מחובר לאחים ספרה.
יאללה.
הוא שיחק גם בספרה ובניו.
שמע,
לא, לא שיחקתי, אבל אני לא מחובר, אבא שלי היה מחובר.
זה מספיק טוב לנו.
תשיג לי טיסה ישירה בסוויצר לציריך, ומשם אני אסתדר, בסדר?
פי כמה תוכן שיווקי בחצי דקה.
3,500 יורו כרטיס לגמר, אני אשקול את זה וינסנדנט.
אין בעיה.
אני אתך את זה בשטרות של מונופול. מיכאל, המון המון תודה.
בסך הכל עדיין אפשר להיות אופטימיים, מועדי צרפת, הכל בסדר.
ובלי שום קשר לצרפת, עד עכשיו יש לנו יופי של אליפות, יופי של יורו.
יאללה, להתראות.
יוני, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל שלבי הסיום של התוכנית. איך אתה מסכם את התוכנית?
כוכב עולה.
הם בפה, אני מסכים איתך.
אני לא יודע, אמרתי כוכב עולה והמבין יבין.
יוני, תודה רבה לך.
ביי,
אנחנו ניפגש פה גם ביום שלישי, ביחד עם אליסר. מחר יהיו פה פרימו וצביק השף. נודה לשני רומנו, עורכת ומפיקה, אחרי לשידור. ב-103 היה בני שאולסקי ברדיו צפון, 104.5 גלעד בלום, בדיגיטל אסף חרמוני, אחיעד לוק ועמיתי דואק. אנחנו היינו גם באפליקציית חמל, כאמור, ניפגש פה גם מחר, כמה דקות אחרי השעה 6. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.